בכל יום נתון פרק 117, אנחנו מקווים שהסאונד יהיה טוב הפעם, בפעם הקודמת אנחנו מתנצלים על סאונד פחות מטוב, אנחנו באמת מתנצלים על זה, בעיקר זה שנאלצתם לשמוע רק את שרון דוידוביץ' בערך ולא אותי ואת משה אחיו. בכל מקרה, פרק 117, בחסות, תקשיבו, בצערי יום שישי, כלומר, יכול להיות שעבר כבר הזמן הזה, 17 לשמיני, כלומר מחר, בזמן שאנחנו מקליטים את זה, הסטאקס, שזה חנות במאזה בתל אביב, חנות וינטג' כזאת, הופכת לפינת אימוץ, אז החנות יד שנייה הזאת, שהיא די כזאת פסיכית, עם כל מיני עניינים של קולים ומגניבים והיפסטרים, הופכת לחנות אימוץ לכלבים, בשיתוף עמותת חברים לחיים, תוכלו לאמץ כלב, כלבה, נער, נערה, לא, נער, נערה, אתם לא יכולים לאמץ עדיין, אבל בכל מקרה הם מזמינים אתכם לדרינק, אתם יכולים לקנות איזה בגד מטריף, מקולקציה ייחודית ובלעדית, ואתם עושים משהו טוב, מביאים כלב.
הכלבים זה גם יד שנייה או?
הכלבים, לא, הכלבים זה כלבים, אתה יודע, אתה מאמץ כלב, אתה לא...
אני חשבתי לקחת חדש, אתה יודע, תאו שלי כבר מבוגר, חושב להביא לו כלב חדש, קצת אנרגיות וקצת...
זה עוזר להם.
כן, אבל זה ידרוש גם ממני יותר אנרגיות, אז אני עדיין...
אבל מה אתה עושה, מה עושים? מה עושים? הולכים, לוקחים אותם לפארק, או הולכים איתם לטיול ארוך, שמים אוזניות, מאזינים לפודקאסט בכל יום נתון, או כל פודקאסט אחר בכיף, ובעצם מצילים חיים של חיות חמודות, באמת, הם מקסימים הדבר הזה. אלון פינקס איתנו, דיפלומט.
לשעבר.
לשעבר, אחד מהאנשים...
עזבת דיפלומטיה ברגע שהיא מתה בערך, לא?
האמת, אתה צודק, עמית.
אוהד ארסנל...
מ-1971.
היינו צעיר. והוא ידבר איתנו על המצב בארסנל, אחר כך אני ולוינטל נעבור ונדון על עניינים, ענייני דיומה. אוקיי, אז ככה, וואו, ארסנל, איזה שבועיים עברו על המועדון? קודם כל, הפך בשליטתו הבלעדית של סטן קרונקי, המיליארדר האמריקאי, הטקסני, הוא לא טקסני, אבל הוא נראה טקסני.
מקולורדו.
לא, הוא מזורי, למרות שהוא דפק את סיינט לואיס רמז וסיינט לואיס העיר, הוא מגיע, רוכש את כל המניות של ארסנל מאוסמנוב, בעצם לאוסמנוב היה 30% ולא היה לו שום שליטה על המועדון וסטן קרונקי ניהל אותו, אבל עכשיו שהוא משתלט עליו בעצם הוא יכול להוציא את המועדון מהבורסה, מהמסחר ולנהל אותו איך שהוא רוצה, בלי אקאונטביליטי, שאין מילה כזאת בעברית לפי דעתי, ובעצם יכול...
לא במקרה אין מילה כזאת.
כן.
יהיה בסדר, אומרים אצלנו.
בדיוק.
זה קורה בקיץ שבו יש את השינוי הכי גדול שקרה אולי בהיסטוריה של המועדון. בעצם ארסן ונגר עוזב, מחליף אותו אונאי אמרי, המבחן הראשון שלו, המבחן הכי קשה שאפשר, נכשל במבחן, ובכל זאת, תנו לי כמה, קצת נקודות אופטימיזם, נתחיל עם אלון, תן לי איזה אופטימיות, משהו שאני...
תראה, יש שתי דרכים להסתכל על הקבוצה הזו. אני אומר זה גם כאוהד, אבל גם כמי שמנסה בכל כוח לנתח באופן ניטרלי ואובייקטיבי. דרך אחת להגיד, זה מועדון ענק, ובימי חיי וימי חייכם ראינו אליפויות ודאבלים וגביעים ועונה של בלתי מנוצחים, מה ש-95% מאוהדים של שאר הקבוצות לא יכולים להגיד. אוהדים של טוטנהאם לא יכולים להגיד את זה, ואסטון וילה לא יכולים להגיד את זה, ולידס בקושי יכולים להגיד את זה. וליברפול, שכולם מתרפקים על הרומנטיות שלה, לא לקחה אליפות מאז, לא זכתה באליפות מאז 91.
90,
אתה צודק, 91.
שאגב, 91 מפסידים משחק אחד בלבד. ארסנל,
כן.
וזוכה באליפות.
כאילו זה... וסופגת 18 גולים כל, כן. כל העונה, ועוד מורידים לנקודות על מכות נגד מנצ'סטר יונייטד.
כן.
על תגרה גדולה שפרצה. טוב, תשמע, זאת דרך אחת להסתכל על זה, שעל מה אנחנו מלינים, על מה אנחנו מתלוננים. נכון, 22 שנים של ונגר, מתוכן היו שנים מפוארות, מתוכן היו שנים שדפקנו את הראש בקיר ובכותל, ובחומת ברלין, והכל הספקנו לעשות. הנה הוא הלך והנה, זאת דרך אחת להסתכל על זה. הדרך השנייה להסתכל על זה, להגיד שהפער גדל והולך, וארסנל בצד הלא נכון שלו. אתה התחלת לדבר אוריאל, על העברת הבעלות. הפחד הגדול הוא לא מוצאתם הבורסה ובעלות בלעדית של אדם אחד, אלא מי הוא הבן אדם הזה, מה דפוס העסקים שלו בספורט, איך הוא התייחס לקבוצות האחרות שלו, כולן בארצות הברית, והדפוס הזה לא מעיד על כיוון אופטימי. הדפוס הזה מעיד שהוא הופך את הקבוצה הזו לסוג של פרה שאפשר לחלוב ממנה. הוא גם לקח 500 מיליון פאונד הלוואה מדויצ'ה בנק כדי לממן את זה. כלומר, הוא כבר ממונף, הוא כבר משורשר, יש לו חובות אחרים, הוא איש עשיר מאוד, כן? כן. הוא אגב, האיש היחיד ברשימת עשירי פורבס שאשתו לפניו ברשימה.
כן, אנ וולטון, שהיא הבעלים
אחת של... אחת הבעלים של וולמארט.
כן, וולמארט. אגב, אתה מדבר על העסקים שלו בספורט, אבל תחשוב על מה זה וולמארט. וולמארט, המטרה שלהם, זה להפחית כמה שיותר באיכות המוצר, נכון. ולעלות כמה שיותר במחיר המוצר, וזה מה שהם עושים לאורך שנים.
מלבד המקומות שהם מוכרים מעבר לדלפק קלצ'ניקוב.
זה ברור, זה
ברוב המידווסט.
3D.
כן.
תשמע, ארסנל, משחק ראשון של אונאי אמרי, ואני, אתה יודע, אני אתייחס לזה, שמה שעשה הרבה רעש, זה שאחרי המשחק ביג סאם, סאם אלרדייז, פותח את הפה שלו, ומי שזוכר סאם אלרדייז, בעצם אני חושב שזה היה באפריל, הוא אימן את אברטון, חטפו 3-0 מסיטי עוד לפני המחצית, ואז אתה יודע, לא עובר 4 חודשים, והוא תוקף את איך שארסנל שיחקה מול סיטי. וזה עורר אצל הרבה אנשים זעם על, 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 על אתה יודע, זה שהוא בכלל מעז להרים את הראש שלו, סאם אלרדייז, זה אקס מאמן נבחרת אנגליה, אבל... אז צריך להגיד, התוכן של הדברים היה, היה היגיון.
מה היה התוכן?
הוא אמר על זה, הוא דיבר על זה שככה לא משחקים נגד מנצ'סטר סיטי, והוא דיבר על זה שארסנל דווקא בהנעת כדור מהחלק האחורי, שכמעט הובילה גם לשער עצמי ביזרי של צ'ך.
כמעט השער הגדול בכל הזמנים, השער העצמי הגדול בכל הזמנים.
אגב, היה משחק מחשב, אתה זוכר ב-90s כזה, שהיו מבקיעים גולים כאלה של בגים, שהשוער היה מחזיר אחורה. כן. אבל תשמע, יש לך מקדימה חלוץ כמו אובמיאנג, אולי החלוץ הכי מהיר, או בטח הכי מפחיד במהירות שלו הגנות, והוא, אתה יודע, תן לו כדורים על הגב של הבלמים, תנסה לנצל את המהירות שלו, זה באמת נראה יותר מאתגר למה שרציתי להתמודד, מאשר הנעת כדור. כמובן שאתה משחק בבית, באמירייטס, ועם כל אחת של הקהל, שרוצים גם לראות כדורגל חיובי והכל, הנעה הזאת מרגל לרגל יצרה לסיטי הרבה מצבים, ביחוד, אתה יודע, מחצית ראשונה, ראינו את החטיפות הגבוהות. טקטית, אני חושב, ארסנל קצת לא הייתה שם, וזה מזכיר שאונאי אמרי, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל דבר אחד עובדתית, בראש בראש שלו בקריירה מול גורדיולה וגם מול מוריניו, מאזן מחריד, זה אחד מ-23.
כן, אבל גם צריך לזכור שאונאי...
שלנו, אם אין את הקבוצות הקטנות יותר, ולנסיה ובסדר.
צריך להגיד משהו על הנעת כדור הזאת, היו רגעים שבה הנעת כדור הזאת נראתה טוב, והם אפילו ארסנל הצליחו לפרוץ את הלחץ הזה של מנצ'סטר סיטי היטב. אני חושב שכן יש בעיה עם הפרסונל, וגארי נביל אומר... שזה לקח לפפ גוורדיולה, והוא קרא לו המאמן הגדול בכל העולם, אני אגיד מה נביל אמר, הוא אמר, זה לקח לפפ גוורדיולה, המאמן הגדול בכל העולם, עם התקציב הכי גדול, 3 חלונות העברות, בשביל להחליף את הקבוצה שלו ולשנות את הקבוצה שלו כדי שתשחק כמו הוא. אמרי צריך לפחות 3 או 4 חלונות העברות בשביל גיוס, היה ממש גרוע פה בארבע שנים האחרונות, פה הוא מדבר על ארסנל.
כן, זה לא תראה, אפשר להיכנס לניתוח טקטי של משחק אחד, אסור לשפוט אף מאמן על משחק אחד, בטח לא מאמן חדש.
בטח לא מול מנצ'סטר סיטי.
בצד אחד עומד פפ גוורדיולה, עם תקציב, כמו שאמרת, לא גדול, אלא בלתי מוגבל, ששם ללאג ולקלס את כל עניין הפייר פליי. שהיו לו 2 להתכונן, והשנה הראשונה שלו הייתה בינונית מינוס. כבר דיברו עליו במונחים של כישלון קולוסלי אחרי השנה, דיברו שטויות, אבל דיברו. מצד שני בא אמרי, היה לו 2 להתכונן, הוא ירש את רוב הקבוצה מוונגר, אותו קרואנקי שדיברנו עליו נתן לו תקציב העברות די מוגבל. הבעיה שלי היא לא הנעת הכדור, הוא ילמד את זה. יכול להיות שהם יפסידו לצ'לסי בשבת, סביר שהם יפסידו לצ'לסי בשבת, כבר ידברו במונחים של משבר, 2 הפסדים. הוא יצא מזה, אני אשפוט אותו בסוף העונה, אני לא, אין, הוונגר אאוט לא יהפוך לאמרי אאוט.
היה כבר מישהו.
כן, 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 אבל זה חצי בדיחה. הבעיה שלי אחרת, למרות התקציב המוגבל, למרות הזמן הקצר יחסית שהיה לו להתכונן לעונה, אי אפשר שלא להסתכל על ההגנה ולהגיד, השינויים שהוא עשה שם הם פחות מקוסמטיים. יש לך 70 מיליון, קחו הלוואה, תביאו אחד כמו דיאגו גודין, אני סתם זורק שם, אולי הוא לא היה פנוי לה, אולי אתלטיקו האלה מוכרים אותו, זה שאתה מביא את ליכשטיינר, זה שאתה מביא בלם כמו סוקרטיס, שהוא איתי בדיוק כמו מוסטפי, זה שמוסטפי עומד במרכז הגנה, וכשיש לך מחסור כזה, אתה עוד נותן את צ'יימברס בהשאלה, עזבו את הפרטים, הפרטים פה פחות חשובים. אני מתקשה לראות, בוא נגיד זה אחר, אני אנסה את זה אחרת, אני יכול לראות הרבה משחקים שארסנל תפסיד 4-3, כי את ההתקפה יש לה, הוא אגב ירש אותה מוונגר, כלומר גם לקזט, גם אובמיינג, גם האחרים, אבל החיזוק המשמעותי הוא תוררה כמובן, אבל אני אומר שוב, זה הפרטים לא חשובים, ההגנה לא נראית מוכנה למרוץ אליפות בליגה האנגלית.
כן, ואם אתה מדבר על הגנה, ואתה גם מזכיר את לוקאס טוררה, אז נזכיר עוד שחקן קשר באמצע, שבעצם הפתיע את כולם, שהיה בהרכב בן 19 בלבד, מתאו גנדוסי, גנדוסי שהגיע מלוריאן, והתכונה הכי בולטת שלו זה השיער.
כן.
הוא שיחק רק בליגה שנייה, אגב, בצרפת, זאת אומרת...
הוא שיחק, היו לו טעויות, אבל בתור ילד בן 19... הוא שיחק סביר, נגע הכי הרבה בכדור מבין כל השחקנים.
לא, היה הכי פרואקטיב על המגרש, אתה ראית אותו
כן,
מנסה.
אבל הוא היה, חברים, אבל, הוא היה היפר-אקטיבי, זה אבל ליגה בדיוק. אנגלית, אתה אבל... משחק ארסנל, מנצ'סטר סיטי, זה באמת.
נכון, צריך להגיד, אתה יודע, יש הרבה שאומרים, וואו, ילד בן 19, פרוספקט, הוא רק נכנס, יש כישרון. השאלה, אני לא בטוח שזה, אתה יודע, בסופו של דבר מה שארסנל צריכה, אם זה שם, אתה מסתכל על הקישור של הקבוצות האחרות, נבי קייטה שמגיע לליברפול וכאלה, ולנו יש את הילד הזה מצרפת, שאתה יודע, חוץ מאמרי, לא רבים הכירו אותו, ילד לא רבים הכירו, ואמרנו שבעצם, אתה יודע, ציפינו שזה יהיה צ'אקה ליד טוררה, שבעצם טוררה הרכש הנוצץ, וצ'אקה קשה, שצריך להגיד, תחזב במשחק הזה, אם כי מול סיטי זה תמיד קשה.
אגב, אפרופו רכש נוצץ, הנה, אני חושב שהרכש שנעשה, הוא רכש יחסית מדויק, עם הכסף שהיה, לא היה הרבה כסף, לוקאס טוררה, שלא ראינו אותו, הוא קשר בדיוק, הוא מהפרופיל הזה, השחקנים שאתה רוצה. אגב, גם גונדוזי, גנדוזי,
גנדוזי, כן, כן.
בוא ניתן לו שם, בוא ניתן לו שם.
מתאו, נו מה.
מתאו, אוקיי, סבבה. מתאו, יאללה, מתאו. הם שניהם מהפרופיל הזה שארסנל מחפשת. כלומר, שחקן צעיר שיש לו אפסייד גדול, ואפשר למכור אותו ביוקר, וטוריירה זה בדיוק השחקן הזה, ואני מתאר לעצמי שהוא ישחק מול צ'לסי ויראה יותר טוב.
כן, אני מקווה, אבל אתה יודע, אני חושב שאנחנו מדברים התקפית, ראינו את הרבה פעמים במשחק רעיון שאמרי מנסה לעשות, שזה להזיז את אובמיאנג לקנה, ונחליס את רמזי שפתח בעצם במקום לקזט, אני לא כל כך, אתה יודע, רציתי את לקזט בהרכב, כי הוא היה טוב בקדם עונה, והוא גם מהספסל, כמובן, למרות שהוא לא קבע,
ואובמיאנג אומר שיש ביניהם ניצוץ.
כן, יש איזה חיבור כזה, ואתה יודע, אחד הדברים החשובים שאתה מחפש בכדורגל, משרה את ברסה בעונה שעברה, אלבה שבישל למסי, אתה מחפש את הצמדים האלה, את הציוותים הטובים, אני חושב שאתה יודע, צריך לבנות על הצמד הזה בהתקפה, ואני רוצה לשמוע...
אנחנו רואים את זה כאילו בכל קבוצה, למשל טוטנאם, יש לך את אריקסן ודליאלי, או... דליאלי והרי קיין, אתה רואה את הצמדים האלה, הם תמיד עובדים ביחד, וארסנל הגדולה בזמנו, רובר פירז אם יש לי כל
פרדי... זה ברקאמפ ואנרי.
כן, וברקאמפ ואנרי, ברקאמפ ולונברג, אתה תמיד מחפש את השיתופי פעולה הטובים.
אבל אנחנו מדברים על הרבה שמות ככה קטנים בינתיים, ובינתיים המניה שנמצאת לטעמי הכי בירידה בשנתיים, שלוש האחרונות, ואני רוצה את ההתייחסות שלך, זה מסות אוזיל.
בהחלט, מסות אוזיל, אגב, שוב, אני לא חושב שהוא היה השחקן הכי גרוע של ארסנל נגד מנצ'סטר סיטי. ואני כן חושב שעושים לו עוול, אגב, בגללו, כן? בגלל שפת גוף שלו וזה. הוא כן רץ, הוא כן חטף כדורים. הוא איבד הכי הרבה כדורים וחטף הכי הרבה כדורים במשחק נגד מנצ'סטר סיטי. הוא כן, איך הוא מאבד כדורים? הוא מנסה למסור מסירת עומק, הוא מנסה למסור את המסירה המכריעה, הוא מנסה להגיע לשחקן שלפניו, וזה לא תמיד עובד, בטח כשאין לו את, אתה יודע, את החיבור, לא עם אובמיאנג ולא עם אחרים.
מה אתה אומר על אוזיל?
תשמע, עצם העובדה שאנחנו אחרי כמה שנים, תיקח 100 אוהדים של ארסנל, תעשה ביניהם סקר, מה דעתכם על אוזיל, ואתה תקבל, התשובה הרווחת תהיה, אני עוד לא יודע, זה עוד לא בטוח, יש משחקים. זה אומר משהו. זה שחקן שהובא כדי להיות כוכב גדול, והוא לא כוכב גדול בארסנל. הוא נעלם ל-70 דקות בכל משחק, יש משחקים שהוא נעלם לגמרי. תמיד אומרים, אל תסתכל על הטלוויזיה, כי בטלוויזיה, שהכי קל להסתכל, הכדור בדרך כלל באמצע המסך. המצלמה עוקבת אחרי הכדור. אתה לא באמת רואה תנועה בלי כדור, אלא אחר כך בהילוכים החוזרים. אתה חייב לראות את ההילוכים החוזרים של אוזיל כדי להבין את גדולתו. זה מה שאומרים לך. אבל אני כן רואה דברים אחרים. האיש לא מגן אף פעם. הוא מאבד כדור וזהו, נגמר. הקבוצה צריכה להתגונן עם 9 שחקלים, כלומר שוער פלוס 9, כי הוא לא, במונחים שלנו הישראלים, הוא לא יורד להגנה.
אבל זה לא בהכרח נכון.
לא, אני אומר, זה מה שאומרים, אני אומר, זה מצד שני, אין הרבה שחקנים כמו שבשתי מסירות יכולים לגמור משחק. הוא לא אחד שירוץ עד הפינה וירים. הוא יחכה והוא יהיה סבלני, ולפעמים זה לא מצליח, אבל כשאתה רואה את האסיסטים שלו, אני לא מאמין, לא רואה הרבה שחקנים עם יכולת כזו.
אתה דיברת פה על משהו מאוד מאוד, אני חושב, נקודה מרכזית, לא רק לגבי אוזיל בכלל, הנטייה של, אתה יודע, כשאנשים רואים פעולה אסתטית, איכותית על מגרש, מעריכים אותה, אבל לא מעריכים מספיק את היציבות, וכמה היא חוזרת על עצמה. זאת אומרת, אם אוזיל פתאום ייתן גול גדול, כולם יגידו איזה גאון, איזה שחקן, אבל החוכמה, מה שעושה את מסי לכזה גדול, או בכלל את כל הגדולים הגדולים, זה היציבות, היכולת כל שבוע להביא את זה. עכשיו, טיעוניתי בגרמניה, אני רואה, אפרופו אוזיל, זה עד תחילת אוגוסט, ובשבוע האחרון שמה, אוזיל היה בעצם שבוע וחצי האחרונים, היה נושא שיחה, אחד הכי חמים בכלל בגרמניה.
מטעמים פוליטיים.
מטעמים פוליטיים, בוודאי, זה גם כמובן יצא על הפרישה שלו, הודעת הפרישה שלו מהנבחרת, וכמובן בטענות לגזנות, והוא ניסה למנף את זה בשביל להפוך את זה לסמל למלחמה בגזנות. יום אחרי מצעד הגאווה בברלין גם היה הפגנה קטנה ליד שער ברנדנבורג בעד אוזיל ונגד הגזנות בכדורגל. זה נושא שכמובן גרם לרומיניגה בין היתר לתקוף את אוזיל על היכולת שלו ושחקני עבר אחרים, וכמובן שאתה יודע, כולה מי שמגן על אוזיל כמובן מזכיר את כל ה... הוא אומר שאולי הוא קורבן לגזענות. זה נושא שגם מפלג פוליטי מכל בחינה, ודבר אחד כן צריך להגיד, התגובה של אוזיל לכל הסיפור הפוליטי הזה עם ארדואן הייתה מתחת לכל ביקורת. זאת אומרת, גונדואן שהיה איתו בסיפור הזה, לקח לו יומיים להוציא הודעת התנצלות, הבהרה, שקיבלת את כל מה שאתה רוצה, אז אתה יכול להמשיך כלל אותו, אתה יכול אוזיל, הבעיה איתו, לא היה עצם המפגש עם ארדואן, זה אתה יודע, בעייתי, אולי הוא לא חשב על זה, אבל בסדר, הזמינו אותו, הוא כדורגלן, יכול להיות נפל. איך הוא הגיב אחרי זה? הוא לא היה מוכן להגיד כלום, הוא היה בטוח בדרכו, וזה רק גרם לסחרחורת הזאת ללכת ובעצם...
אנחנו דיברנו על אוזיל וגרמניה הרבה, אני רוצה כן לקחת את זה חזרה לארסנל. אוזיל בארסנל, בוא נתחיל בניתוח בעצם של כל החלקים האלה שבונים את ארסנל, ונראה לאן זה הולך, אוקיי? אז בוא נתחיל עם אוזיל, אוקיי? חתיכה בפאזל שבתוך המערך של אונאי אמרי קצת קשה להבין איפה הוא מתמקם, כי אונאי אמרי נורא אוהב לשחק 4-3-3 עם שלושה באמצע שהם חבר'ה גדולים וחזקים או מאוד אנרגטיים, סטייל טוריירה, סטייל ג'קה, סטייל גונדוזי. אגב, זה שהוא ניסה לעלות את רמזי זה מראה לי שהוא לא כל כך סומך עליו מבחינה טקטית להיות קשר, כי השלושה הם אלה שמניעים את הכל, גם את ההגנה וגם את ההתקפה. בפריז לפחות, הוא אהב לשחק עם נעימר בצד שמאל, אמבפה בצד ימין, מספר 9 גדול, חזק,
קוואני, כן, אבל זה באמצע, בפריז זה אחרת.
בפריז זה אחרת, גם בסביליה היו לו את השלושה האלה תמיד, או את הארבע, מה שנקרא 4-3-1-2, כלומר, עם סוג של...
4-2-3-1.
לא, 4-3-1-2, כלומר, עם שלושה מאחורי פליימקר אחד, אבל שוב, זה נורא משתנה, הוא מאוד גמיש, הוא נעמרי בקטע הזה, לפחות אפשר להגיד שהוא זה. איך אתה משחק עכשיו עם מה שיש לך בשביל להוציא את המיטב מאוזיל ומכל הקבוצה? כי אוזיל זה לא הבעיה.
אני חושב שלאוזיל, צריך להשלים עם זה, אין לו מהירות, הוא לא יכול לעבור שחקן עם כדור, כי גם יש לו טכניקה נהדרת, אתה חייב גם את הספרינט. לכן הוא צריך לשחק לטעמי, לפחות באמצע, מתחת לשני החלוצים, בכנף הוא מתבזבז, בייחוד ברמות האתלטיות, היום שאתה רואה קייל ווקרים כאלה, שחקנים ש... אין לו מה לחפש איתם באחד על אחד.
שאגב, קייל ווקר, מה שהוא עשה
לאיינסלי
מייטלן ניילס, הוא פשוט כאילו איפיל אותו. כן, אבל סובב אותו את הגוף.
אבל ניילס עד שהוא יצא שיחק מצוין.
אוקיי.
וצריך להגיד, זה גם, דיברת על ההגנה, הנה עמדה, אתה מגיע לתחילת עונה.
אוזל, אחר כך.
אז אני חושב שצריך לשחק באמצע, בעמדה שתוציאים אלו את היכולות התקפיות. תראה, אוזיל, עם כל הבי, אמרנו, שחקן שהכי ככה חוצה, מכתב אנשים, בייחוד אלה שנכנסים למייקרוסטאץ ומדברים על הניצול מצבים והנתונים הנוספים, לעומת מה שאנשים רואים בעין בלתי מזוינת שהוא עושה וקנות גוף שאמרת.
כן, אנליטיקס נורא אוהבים.
אנליטיקס אוהבים אותו, אתה יודע, אתה רואה אחרי המשחק בין גרמן למקסיקו, שגרמן לא צריכה להגיע למצב, מסתבר שהוא ייצר המון מצבים. אבל בסדר, אני לא ניכנס לזה.
כי אגב, כשאתה מסתכל על המשחק עוד פעם, אתה רואה שהם באמת הגיעו להרבה מצבים.
זה לא מצב, מקסיקו הגיעו למצבים האמיתיים.
לא, בסדר,
אבל אני לא רוצה.
לא. אני מדבר על גרמניה, ושוב, אני לא רוצה לחזור.
סליחה, בוא נחזור
לך. אתה רואה, מה זה מצב? מצב זה שאתה שם שחקן במקום שהוא יכול לבעוט ממנו לשער, בלי הרבה שחקני הגנה לפניו, אוקיי? וזה מה שאוזיל עושה, אגב, אפרופו קביעות וזה, סולידריות, לא סולידריות, סליחה, ובצורה... בצורה לא קונסיסטנטית, יציבה מאוד, בגלל זה הפודקאסט שלי, ובכל מקרה, אז אתה רואה שהוא כן מצליח לשים שחקנים מול שחקן הגנה או שוער הרבה פעמים, אבל זה, ובזה
הוא יציר. אני סולק שהוא נכנס לנבדל, וככה, אתה יודע, היה איזו התקפה של ארסנל, שבכלל לא היה צריך לגעת בכדור, זאת אומרת, יש לו לפעמים את הקטע שהוא נראה לא מחובר כזה.
לא, הוא לא מחובר, הוא 70 דקות, לא מחובר.
נכון, אבל עדיין כולם מסכימים, ועל זה אני חושב שאין עוררין, יש לו את ההרחויות, כן, אתה יודע, לשחק כקשר, והוא מסוג השחקנים שלא יובילו אולי, אבל הוא כן, ראינו אותו בריאל מדריד, כשיש סביבו שחקנים טובים.
חוליית ההתקפה, אלון, אובמיאנג חייב לשחק. כן, עכשיו הוא אומר, אני לא אכפת לי לשחק בצד שמאל, כל עוד לקזן משחק איתי.
כן, אבל זה מצד שמאל בשיטת משפך, כלומר הוא לא קיצוני קו, הוא לא שחקן אגף, שעוד פעם בלי להיכנס לדקויות של זה, ארסנל פותח תונה בלי שחקני אגף או בלי שחקני כנף טבעיים.
כן.
היו שנים של שחקני כנף מופלאים, היו שנים של שחקני כנף עם פוטנציאל שלא מוצע, כמו ידידנו וולקוט ש... קרוי על שם הכלב של עמית
אלכס קלב.
הם באותו שלב בקריירה.
ואוקסלי צ'מברלין, וכשאתה מתחיל עונה, כשהשחקן כנף הכי טבעי שלך, הוא שחקן בעיניי שמתאים יותר לליגה הישראלית, כמו אלכס איובי, מאשר לליגה האנגלית, מאשר לחלק העליון של הליגה האנגלית, אז אתה בסוג של בעיה. עכשיו, בוא נחזור לשאלה שלך, להתקפה. שמע, אם אתה משחק עם מספר 9, אז לכזאת הוא מספר 9 יותר טבעי מאובמיינג. אם אתה הולך לשחק עם שני חלוצים, אמרת קודם בצדק, הם אומרים שיש ביניהם כימיה, זה גם מפחיד הגנות שניים כאלה, זה מושך מגינים, זה מפרק מבנים הגנתיים. בכלל, דרך אגב, במאמר מוסגר, חברים, עצם העובדה שאנחנו מדברים על טקטיקה, אחרי 5 שנים שלא היה דבר כזה, שיחה על ארסנל לא עסקה בטקטיקה, כי הקבוצה עלתה נגד מכבי שעריים ונגד ברצלונה באותו הרכב באותה שיטה, מה שהלך הלך, מה שלא הלך לא הלך. עצם העובדה שאנחנו מדברים על זה ושאמרי בכלל נותן את דעתו ויש לו מוניטין של טקטיקאי קפדן ועם עקומת למידה גבוהה, אני אומר שוב, אובמיינג חייב לשחק, הייתי שמח לראות תחילת משחק של אובמיינג עם לקזט ביחד, אני מניח שנראה את זה, אם לא נגד צ'לסי אז נגד קרדיף, אני לא זוכר מה יש להם משחק שלישי.
ווסטאם. אגב, יש לארסנל גם את איובי שהוא צעיר, חתם על חוזה חדש, וגם את ריס נלסון, שהוא גם כן צעיר, אנגלי, שחקן כנף, שלפי מה שהוא עשה בגילאים הצעירים, באמת מאוד מאוד מרשים, אבל שוב, זה קפיצה מאוד גדולה בין זה, מצד שני גודזי עשה את זה, אבל ריס נלסון, איובי, הם חבר'ה צעירים שאתה, איובי
יש... לא טוב, קבלת ההחלטות של איובי היא איומה.
הוא גם, חביבי, כשאתה התחלת לעוד ארסנל, אבא שלו לא היה חי. אז כאילו, אתה יודע, כאילו...
אבל עזוב, אני לא מתייחס לארסנל של לפני...
לא, אני אומר, אז
אתה יודע... ארסנל של לפני 10-15 שנים.
אוקיי, אז אתה פותח עם בעצם חוליה התקפית של אוזיל, אובמיאנג ולקזט?
שכחת את מכתריאן.
מכתריאן שצריך להגיד, אולי היה אפילו הכי חלש בחלק.
היה הכי חלש, שוב, לא נשפוט על משחק אחד, אבל עמי צודק, הוא היה בהחלט הכי חלש. עוד פעם, זה משחק אחד עם מאמן שהם לא מכירים, של מכתריאן זה מאמן רביעי בתוך 6 חודשים שהוא צריך להתרגל לשיטה שלו. נגד הקבוצה הכי טובה באנגליה שלוחצת גבוה גבוה, כשה... כשהנקודה הכי פגיעה שלך היא ההגנה.
כן.
היו שם קטעים במשחק שאני פשוט הסטתי את הראש, סגרתי את הטלוויזיה כמה פעמים
מהצבים. כן, היה קשוח.
שהם לא עברו את הקו של ה-20 מטר של עצמם, ארסנל. עם מסירות, כבר התגעגעתי למסיר, ל-17 מסירות רוחב המיותרות של ונגר, כי לפחות הייתה החזקת כדור.
ואתה זוכר, ההפסד האחרון של סיטי המשמעותי מול מי היה? מול ליברפול, איך ליברפול שיחקה? היא עיפה את הכדור ולחצה גם, זאת אומרת, שיחקה הכי שונה מארסנל. אבל טוב, אני משחק אחד.
ארסנל כן ניסו ללחוץ גבוה, פשוט ללחוץ גבוה טוב, אתה צריך תיאום. ואם אתה מסתכל למשל על ליברפול, ליברפול כמה חלונות העברות יורגן קלופ היה צריך?
4-5.
כן, בשביל להגיע לסיטואציה הזאת. עכשיו, אני לא אומר שאונה אמרי טוב כמו קלופ, אגב, לפי הסטטיסטיקות הוא לא רחוק ממנו. לא, לפי הסטטיסטיקות, אתה יודע, אתה מסתכל על משהו, על משהו עשה,
אני לא לוקח מה שבפריז, אתה לא יכול להשוות.
לא, בסדר, אני לא מדבר על פריז, אני מדבר על ספרד, אני מדבר על העבודה שלו במקומות אחרים, כן? כאילו, שוב, הבן אדם...
הוא גם ניצח את קלופ עם סביליה בגמר הליגה האירופית.
הוא ניצח, אגב, אותו גמר, הוא פשוט גמר את קלופ, כלומר, קלופ לא היה לו תשובה, אבל בכל מקרה, אני, עזוב, אני לא
סתש לזה.
לקח לקלופ כל כך הרבה שנים, ותחשוב את ליברפול שהוא קיבל, זאת הייתה ליברפול שכאילו שנתיים לפני, אפילו שנה לפני...
הפסידה אליפות במחזור האחרון.
הפסידה אליפות, כן, במחזור לפני האחרון, כן. אז אתה יודע, אז כן, ואם אנחנו מסתכלים על ליברפול וקלופ כמודל, אז ליברפול הייתה צריכה לשפר את מה שיש, למכור את השחקנים הכי טובים שלה, בהרבה מאוד כסף, ולהביא שחקנים מאוד טובים ומאוד יקרים במקומה, משהו שארסנל לא יכולה לעשות כרגע, כאילו מצליחה למכור אף אחד. אבל... אוקיי, יש לנו התקפה, מכתריאן לא משחק כאילו ב...
אני חושב שמכתריאן כמו שהוא נראה, שוב, משחק אחד זה לא הכל, ואני לא יודע איך הוא נראה באימונים, אבל עם כל הכלים שיש לארסנל בהתקפה כרגע, אני לא בטוח שיש לו מקום בהרכב.
אני חושב שהשאלה על מכתריאן מתחילה מהשאלה על רמזי. מצד אחד... יצא אמרי עם הצהרות שאני בונה את הקבוצה סביבו, זה הקפטן הטבעי, חביב האוהדים, והאוהדים באמת אוהבים אותו. ואפשר להגיד מה שרוצים על התדירות פציעות שלו, או החוסר עקביות, או חוסר האחידות ברמה שהוא. האיש ניצח שני גמרי גביע במור הגלב, כלומר נגד הל ונגד צ'לסי. לא, נגד צ'לסי, ב-2-1, כן. לפני שנתיים. אז הוא איש חשוב במארג הזה, הוא היחיד שהוא עוד סוג של סמל, אני יודע איך לקרוא לזה.
הוא מאיתנו מגיל 17.
בדיוק, הוא עבר מקרדיף, יש לזה משמעות, ואמרי מבין את זה, ולא סתם הוא לוחץ, לדעתי הוא שיתף אותו במשחק רק בגלל עניין החוזה שלו. זה ניחוש, זו ספקולציה, הוא עוד לא חתם על חוזה.
היה לו 11 ניסיונות מסירה.
לא, הוא לא היה טוב.
כן, הוא לא היה טוב.
הוא לא היה טוב, אנחנו מכירים, אבל אתה רוצה, עכשיו, אם הוא משחק, אין מקום למכתריאן, אני חוזר לנושא העיקרי.
אוקיי, אבל אם הוא משחק, האם אנחנו, ונעבור עכשיו לחוליית הקישור, אם הוא משחק, אז אתה שם אותו עם טוריירה, ג'קה ורמזי? כלומר, זה השלישייה שלך?
טוריירה בכל מקרה חייב להיות טיפה מאחור.
לא, ברור, אז השלישיית קישור, האחורי, אם אתה משחק שלישיית קישור שיש לך אחד אחורי, ושניים שהם יותר קדמיים או יותר מניעי כדור, אז זה ג'קה, רמזי וטוריירה, זה האידיאל?
זה בהתחשב בהרכב ובסגל, זה האידיאל. אפל, כן.
רמזי, אבל מאוד, 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 מאוד לא חכם טקטית. אתה רואה את זה, ואי אפשר להאשים אותו בגלל שמי שחינך אותו כל השנים זה ארסן ונגר. אני חושב שאונה אמרי לא כל כך סומך עליו כשחקן טקטי בתוך הזה. כלומר, אם פרנק למפארד, נגיד, ההשוואה של רמזי ללמפארד היא השוואה הגיונית בעיניי, בגלל שמדובר בשחקנים בריטים שיכולים, יש להם
קשרים שמצטרפים להתקפה,
כן, יש להם סט כישורים דומה, אז פרנק למפארד מאוד מאוד חכם טקטי
ולא מתוחכמים, אבל
כן, אבל למפארד תחת מוריניו הפך לכלי נשק הכי חזק והכי טוב של צ'לסי,
כי למפארד גם יודע לשחק הגנה, מה שרמזי לא.
הוא יודע לבעוט מרחוק, לא, זה מחמיא לרמזי.
לא, ברור שזה מחמיא לרמזי.
מאוד מחמיא.
אבל שוב, אתה מסתכל, כשאתה חושב על רמזי, אתה אומר, באידיאל, אם הוא היה טיפה יותר, לא יודע, שם לב, כי הוא עושה, לפי דעתי הוא עושה המון דברים בעצמו, כי ככה חינכו אותו, ככה בנו אותו. הוא עושה, ולכן כשאתה רואה את הדברים שהוא עושה טוב, אז זה פעולות סוליסטיות בעיקרון. השאלה האם הוא יכול להפוך לכלי חשוב בתוך הקישור הזה של ארסנל, הכלי שדוחף קדימה את הקישור, הכלי שמניע את הכדור קדימה, כי ג'קה לא יכול לעשות את זה, הוא עושה את זה בצורה
מסוימת.
אני אגיד לך, אני אגיד לך במשפט אחד, אני חושב שכן, רק בגלל סיבה אחת, כי תוררה פה. מאז ויירה, לא היה קשר אחורי, עכשיו אני לא משווה, כן, לא בגובה, 1.67 מטר ואחד היה 1.92 מטר, ולא בעוצמות הפיזיות, אבל מי שראה את טוררה בגבי העולמי, והעמית ראה את זה יותר מכולנו, ראה סוג של עקשנות ולוחמנות שלא ראינו בקשר אחורי בארסנל, כולל צ'אקה שחשבו מי יודע מה יעשה, וחוץ מלאסוף צהובים ואדומים הוא לא עצה הרבה. אם טוררה, בחזרה לשאלה שלך דסקל, אם טוררה משחק קבוע בעמדה של מעל הרביעיית הגנה וקצת מתחת לקישור באמצע, אז רמזי משוחרר לשליש האחרון של ה...
אני חושב שרמזי על המשבצת של גנדוזי, או מתאו, אמרנו שאנחנו קוראים לו, אז על המשבצת שלו זה משהו שאתה אולי יותר טבעי, אתה יותר מצפה לראות. העובדה שרמזי נכנס לאמצע ואובמיאנג זז הצידה, הם עשו את החילופי מקום הזה, זה היה קצת לשים אותו לא במקום שלו. רמזי שחקן, בואו נזכיר, בצעירותו בעצם פרגוסון חיזר אחריו והוא הגיע.
כאילו 50-50 קלאסי.
כן, אבל הוא גדל ככישרון, כאחד כזה שהוא אמור גם להיות, ואתה יודע, אם עבר את כל הפציעות שעבר, יש לו כישרון גם לתת תרומה התקפית, כמובן יש לו את... והוא עושה את ההצטרפויות האלה, אתה צריך שיהיה מאחורה באמת גרזנים, ולנו אין את קנטה, אז אנחנו צריכים את...
יש לך את טוררה.
את טוררה, שהוא הכי קרוב לזה, והוא כמובן שחקן מבטיח. הקישור זה הולך להיות השנה הזאת, באמת חידה, איך הוא יתעצב, אף אחד לא יודע כרגע איך הוא יראה, בעצם. אני חושב בסוף ארסנל, אני רואה כן תסריט שנגיע למצב של 4-4-2 כזה, אם, אתה יודע, 4-4-2 אני אומר בצורה הכי סכמה, זה אולי 1-2 או 4-3-1-2.
מה שנקרא 4-4-2 Christmas Tree, שטוריירה מאחורה וכאילו...
לא, זה 4-3-2 אחד יותר, אבל בסדר, אתה יודע, אני לא מתכוון על הנייר, כי אתה יודע, על הנייר אתה יכול לצייר 4-4-2 בהרבה צורות, גם 4-3-3 ו-4-2-3-1, אני מתכוון למובן הזה ש... כמו שאמר
אלון, אבל אם אתה משחק רגע, שאלה, ב-4-4-2, ב-4 של הקישור, מי הצדדים? מי יש חברים בצדדים?
לא, אני חושב שאתה יכול לעשות יהלום, עם אוזיל בשפיץ, עם רמזי.
אוזיל מצד ימין, מי מצד שמאל?
כן, וטוררה מאחור, אז פה השאלה, אם אתה הולך עם ג'אקה, שהוא קלאסי לצד שמאל, הוא קצת יותר אחורי, כמובן זה גם תלוי בזהות היריבה, אם אתה נגיד, אבל אני חושב שאתה יכול... יש לארסנל כלים לעשות הרבה דברים, השאלה אם לאמר יש את הרעיונות.
אני בטוח שלאמר יש את הרעיונות, השאלה, אתה יודע, קודם כל, גם מבחינת שפה, אני לא יודע כמה הוא יכול להעביר את הרעיונות, כי האנגלית שלו לא טובה, כלומר, לא, היא לא טובה, אבל כאילו...
אבל למי? למי הוא צריך להעביר את הרעיונות האלה? אין בעיה, לדבר עם טוררה אפשר בספרדית גם.
לא, ברור, ברור, אתה יודע, אבל כשאתה מגבש, כאילו, למשל, לארסן ונגר היה חוק, הוא מדבר אנגלית תמיד עם כולם, זה לא משנה, אבל אתה צריך לגבש רעיונות, וכשהם מגובשים לך בראש, ואתה לא יודע איך להוציא אותם, אתה לא יודע איך לתקשר אותם החוצה.
לכן זה ייקח זמן.
לכן זה לוקח זמן, ואגב, בקטע הזה אתה מוגיע מול צ'לסי של סארי, שכן הם ניצחו את האדרספילד, אבל הם ניצחו את האדרספילד, וגם שם אתה רואה, גם במשחקי ידידות, אתה רואה פחות הבנה שלמה ומלאה של מה שקורה. לסארי, עם זאת, יש את ג'ורג'יניו, שג'ורג'יניו הוא באמת מאמן על המגרש, ואתה רואה אותו אומר לקנטה ללכת לשם, והוא ללכת לשם, וזה, ושוב, זה יהיה מעניין, וזה צריך לקחת זמן. נגיע לחוליית ההגנה, ואז נדבר על חוליית ההנהלה. חוליית ההגנה. אני חושב שסוקרטיס, למרות שיש ויכוחים רבים עליו, אני חושב שסוקרטיס הוא רכישה סבירה מאוד.
אין ספק.
כי מדובר בבלם מאוד מאוד מנוסה, לא כל כך ותיק, כלומר, הוא הרבה שנים בבונדסליגה, יש לו הישגים בבונדסליגה, יש לו הבנה של המשחק טובה לפי דעתי, גם בנבחרת הוא יעיל והוא טוב, ואני חושב שהוא בלם באמת, כאילו זה לא בלם לאלופת אנגליה, אבל זה בהחלט בלם סביר בהחלט. מוסטפי, בלם מאוד בעייתי, מאוד מאוד בעייתי, אנחנו ראינו את זה כבר 3 שנים, כמה זמן הוא אצלנו?
3.
כן.
צד שמאל יש לך בעיה, יש לך 2 מגנים שמאליים, אחד פצוע, עוד אחד
2 חוזר. 2 פצועים.
כן, בצמאל. אחד פצוע, אחד חוזר כזה מהמונדיאל ולא בכושר, נאצ'ו וזה. גם כן, לא המצב האידיאלי. מצד ימין יש לך את ביירין, שהוא פוטנציאל להיות אחד מהמגנים הטובים בעולם, עם פוטנציאל. עם פוטנציאל,
כן,
אני לא אמרתי
כן,
שהוא אחד.
כן, בוא נגיד שהוא יותר כבר נראה לקראת זה שהוא לא יממש את
אבל
זה.
אבל מה, הוא בחור מאוד יפה, ולבוש מצוין וטבעוני, וליכטשטיינר, אגב הוא כנראה ילך לקחת את הכלבים, הוא יגיע לסטאקס כדי להביא שם בגד אקסקלוסיבי, וליכטשטיינר, שכשהוא נכנס למשחק, אמרתי, וואי, בוא נעשה סוף יש לנו בן זונה בהגנה, יאללה, איזה
כן, אבל הכניסו אותו מצד שמאל, כזה עבור לך, בגלל הפציעה של מייטלן ניילס.
אז השאלה, מה ההגנה הזאת, כאילו, אגב, ויהיה לך את ההגנה של טוריירה על ההגנה, שזה גם משמעותי לפי דעתי, אבל מה עושים עם ההגנה הזאת?
שמע, לגבי ביירין, אני חושב שהוא המפתח פה, כי כל השאר אני חותם על כל מה שאמרת. סוקרטיס הוא סביר, מוסטפי בעייתי, גם כשיחזור קושיאלני, אני לא יודע באיזה מהירות הוא יחזור לכושר משחק. קושיאלני גם בשנתיים שלוש האחרונות היה מועד לטעויות איומות בהגנה. זה קורה לכל בלם, אין מה לעשות, אבל הוא היה יותר טעויות משציפים.
שאגב, באנליטיקס מתקדמים, הוא היה אחד מהשחקנים שחוטף את הכדורים במקומות הכי מסוכנים. כלומר, הוא...
זה אתה אומר לחיוב.
לחיוב, כן, כן הוא כן. חוטף את הכדורים במקומות
כן,
הכי
מסוכנים. כן, אבל אני מדבר בתוך ה-16, כמעט בתוך ה-5, הוא עושה טעויות נוראיות, אבל בסדר. צד שמאל...
אגב, לא נראה לי שהוא יחזור גם כן אחרי...
אז לכן אני אומר, זה ייקח זמן, אז אנחנו בעצם תקועים במרכאות עם מוסטפי ו...
רוב הולדינג יש לך?
זה, okay. רוצה לי את המילים מהפה. Okay. אני לפני, אני שלושה ימים לפני העונה, עשיתי התערבות יהירה ו...
עם מי התערבת?
בטוויטר עם איזה אחד האנגלים, עם אחד האנגלים שאני זה, שבתוך חודשיים שלושה, שני הבלמים יהיו הולדינג וצ'יימברס.
אוקיי.
שזה, לשם זה...
צ'יימברס ש...
וצ'יימברס אחרי יום הרס לי את הערכה, התערבות הזו בזה שהוא...
הוא בלם.
נכון, אני באמת חשבתי שבגלל המבנה שלהם, הצעירות שלהם והיכולת של אמרי לעצב אותם, הם לא מעוצבים, הם שני שחקנים שוונגר הביא, כולנו ברחנו אותו ושם אותם על המגרש ולא חינך אותם. הצד הבעייתי הוא צד ימין דווקא. דווקא לשם הביאו את ליכטשטיינר. שמע, בירין, אני חותם על מה שאמר עמית. הוא כבר על הקצה של מיצוי הפוטנציאל, זה הוא מתחיל להזכיר לי את טיו וולקוט, שכל משחק אתה אומר זה יהיה המשחק שלו וזה, ותראו כמה הוא מהיר, שילך לאתלטיקה. כדורגל זה לא בשבילו. זאת...
שעשה את הטרייד עם יוסיין בולט.
אגב, זו עמדה שזה קראנו לא מעט, אתה יודע, לאורן ועוד שחקנים שחשבנו שיצר.
יש עוד...
לאורן?
היו...
לורן, מספר 12.
לורן, מחוף השינה, שהיה בגלת שרה.
לורן, שאנחנו זוכרים אותו על קור...
אבואה.
היה גם אבואה, אבל לא, לא.
לא,
אבואה זה היה אורן חזן. אבואה זה היה סוג של אורן חזן באבא הזה.
לורן, הוא מגן ימני אחד מהגדולים של ארסנל.
נכון, הוא אמר לך.
אוקיי.
זה מה שהוא אומר.
לא הבנתי.
לורן, אם אתם זוכרים, פנדל בדקה ה-90 בדרבי נגד טוטנהאם, כולם מסרבים לבעוט, רק לורן המגן שלא בעט אף פעם פנדל, עושה ככה עם היד, אני, והולך ובועט את
זה. בן של מפקד בצבא קמרון.
משהו כזה. לא, אני רוצה להגיד לכם משהו אחר על ביירין, אני לא מסיא פה עצות לידידנו אמרי, אני זורק לכם ולמאזיננו את זה כחומר למחשבה. להתחיל להכשיר את ביירין כקיצוני, כשחקן כנף לא הגנתי בכלל.
אני מסכים.
הוא לא יודע לעשות הגנה, לעומת זאת אי אפשר לקחת ממנו את המהירות שלו, הוא לא מפחד לכדרר ולפרוץ מהצד, והוא בועט, שימו לב כמה פעמים הוא בועט כמגן, לא מצד ימין, אלא דווקא מהאמצע, הוא נכנס, הוא שחקן בראש הרבה יותר התקפי, אני לא סומך עליו בהגנה, הוא משאיר חורים ענקים, במקום להגיד... תמכרו אותו להפועל חיפה, אני אומר משהו אחר, תתחילו להכשיר אותו לתפקיד אחר בכלל. זה קורה עם השחקנים.
אין לנו שחקן כנף.
לא, אבל למשל בשלוש, בשיטה נגיד שקונטה שיחק ששלושה בלמים, שיש לך שני שחקני כנפיים, מרקוס אלונסו וויקטור מוזס, לכזה אולי יותר מתאים.
נכון. זאת אומרת, ליכטשטיינר בצד ימין ואת ביירין קדימה.
תראה, הבעיה עם ביירין שהוא נשען על מהירות, ואמרת בדיוק וולקוט זה השם הנכון להזכיר פה, כי חוץ, אתה יודע, אתה צריך הוא לא פינישר טוב מול השאר, נכון שהוא כן הרבה פורץ וזה, אבל בטכניקה, גם בפעולות האחרונות, הרבה פעמים הוא לא עושה את הפעולה הטובה, וזה, אתה יודע, עוד סיבה לדאגה, אתה לא יודע מה יהיה, אני חושב שארסנל, בעונה שאתה יודע, נראית שכתוב עליה מקום שישי, אני לא...
אני יכול לראות אותם גומרים...
אולי חמישי.
אני יכול לראות אותם גומרים מקום 2-3, אני יכול לראות אותם גם מדרדרים ל-9-10 העונה הזאת, אי אפשר לדעת.
אני חושב שאתם... המשחק נגד מנצ'סטר סיטי באמת היה לא טוב, אבל לא, לא רק זה. יש נקודות, גם... יש נקודות שאתה אומר, אוקיי, בסדר, זה, זה נגד מה
שסיסים. מה אתה אומר ו... על השוער, ברנד לנו, שוכתם 22 מיליון פאונד, וצריך לקבל צ'אנס.
לפי מה שאמרו ולחששו, הוא לא הרשים מאוד באימונים, אבל אם אתה מביא...
שוער גרמני, מי ראה את זה בא.
אם אתה...
בקבוצה אנגלית.
אם אתה מביא שוער שהכוח הגדול שלו זה בעצם היכולת רגל, ואתה נותן לפטר צ'ך לשחק מה שהוא אמור היה לשחק, כלומר, פטר צ'ך אף פעם לא שיחק הנעת כדור כזאת, בקריירה שלו, הקריירה המפוארת שלו, אז מאוד יכול להיות שלנו צריך כן להיכנס להרכב ויאללה, מה שנקרא, בואו נשחק, הוא שוער טוב מאוד לפי כל הסטטיסטיקות והנתונים, ובבונדסליג הוא היה סביר בהחלט.
אני חושב שההגנה שלנו עוד מילה, קוסיאלני, מתי אמור לחזור, תזכיר לי?
לא, אז אכילס זה מאוד קשה לחזור.
אני מזכיר לך שוונגר הביא מברופנוס, יווני.
מברופונס, כן. שוב, זה לא וונגר.
זה בעצם איסלינטאס. אבל...
מברופונס אומרים עליו דברים מופלאים, האנשים שרואים אותו.
כן, ותשמע, אתה חייב היום בצמד בלמים, פחות אחד שיהיה מהיר. תחשוב שאתה מתמודד מול הארסנל, ואתה צריך להתמודד עם אובמיאנג ולקזט. עכשיו יש לך, בלם אחד איתי אתה יכול להחביא אותו. כשיש לך שניים שכמו מוסטפי, ראינו את זה, אתה לא צריך להחביר על זה מילים, אבל אנחנו, חסר מהירות במרכז ההגנה שרק לקוסנלי אולי יש, לכן צריך לשקול אולי לשים שם שחקן אחר, אנחנו זוכרים, מעלנו את אחד הבלם הכי מהירים שידענו, קולו טורה, שהיה לו, ראינו שהוא מהיר, כי הפוזיציה שלו לא הייתה טובה, והוא היה צריך לחסות על זה בריצות.
זה הכל, שוב, גם קולו טורה, קולו טורה הצליח, בעיקר בזכות סול קמבל, ויש לי קול ולורן לידו, כי כשהגנה זה עבודה של תקשורת, זה עבודה של אנשים ביחד, טוני אדמס, ונגר לא אימן את אשלי קול והפך אותו למגן שהוא, זה טוני אדמס עשה את זה, טוני אדמס הגיע וצעק לו ואמר לו איפה אתה יורד ואיך אתה מציף את הגוף וכו', כי טוני אדמס הוא היה גדול הבלמים של ארסנל בכל הזמנים, אז הוא היה יכול לעשות את זה.
ואיזה חוליה הייתה לנו
כן,
אז.
כן, את מרטין קיון וכו', אז אולי אמרי הוא יותר מעצב כישרונות לתוך זה, אבל אתה חייב את השחקנים החזקים ש... ש יגידו מה לעשות בעצם, וזה אין לך בתוך ארסנל, וזה נקודה לזה. עכשיו בוא נדבר שנייה על העתיד של ארסנל, ואז אנחנו נשחרר אותך אלון, כי אתה צריך ללכת וזה. אוקיי, קרונקי הוא הבעלים, ג'וש קרונקי הוא בעצם המנהל דה פקטו כן. של המועדון, יש לך את איוון גזידיס, שלא יודע, כן מילן, לא מילן, לא יודעים, כל שאר המנהלים זה חותמת גומי, זה לא משנה, ההיררכיה הניהולית, שהובאה, ראול סנאי מברצלונה, סוון מיסטלטט מדורטמונד, הביאו עוד כל מיני מומחים בעלי שם עולמי לכל מיני דברים. לאן זה הולך?
תראו, הסיפור, ואתה כותב על זה הרבה בטורים שלך בכלכליסט, הסיפור הוא כסף. הרצפת הריקודים לא ישרה, אנחנו יודעים את זה הרבה זמן.
יש מתחת הנפט.
יש מתחת הנפט. תראו את איך אומרים, את הרעלת הכדורגל הרוסי, האנגלי התחילה ברוסיה עם צ'לסי, וזה עבר למפרציות עם לאבו דאבי, עם מנצ'סטר סיטי. קשה מאוד להתמודד עם זה. מנצ'סטר יונייטד מצליחה, למרות שהבעלים האמריקאים של יונייטד.
והיא לא מצליחה אחרי שאלכס פרגוסון.
לגמרי לא, אבל זה על המגרש, אין בעיית כסף. מי שמוציא 100 מיליון דולר, 100 מיליון פאונד על פוגבה, אי אפשר להגיד שהוא לא מוציא כסף. הבעיה עם הנהלה של יונייטד דומה מאוד למה שחוששים בארסנל שתהיה בעיה. משפחת גלאזר מצד אחד, משפחת קרואנקי אני לא יודע להגיד. על פניו, קרואנקי נתן מספיק, תראו, אני מזכיר לכם, אני קוטע את עצמי, אני יודע, מזכיר לכם שלפני 3 שנים, ארסנל היו ככה מילימטר מאליפות, בעונה של לסטר לקחה אליפות.
זה לא היה מילימטר, אבל כן.
הייתה, ארסנל ניצחה את לסטר 2-1, צמצמה את הפער לשתי נקודות בלבד מלסטר, צ'לסי הייתה במקום עשירי, ויונייטד הייתה מקום שביעי, וליברפול עוד לא ידעה איפה היא חיה, וסיטי רק התחילה הזרמת הכספים המטורפת. זה היה בין ארסנל ללסטר, ומי שהרס את זה, זה לא קרואנקי, ולא הכסף, ולא אף אחד, אלא ונגר, שהתחיל לאבד נקודות לכל מיני ווסט ברומיץ' אלביונים כאלה ואסטון וילה. אני חושב נכון, הוא קיבל רק 70 מיליון, יכול להיות שבינואר יביאו עוד מישהו, אבל זה לא... יש לו את התנאים להצליח. אי אפשר להגיד שאין לו, תראה, הוא ירש קבוצה מוונגר לא ממושמעת, לא טקטית, לא זה, אבל טובה. מבחינת אובמיינג, לקזט, זה שחקנים של ונגר.
לא רק זה, גם ארסנל שיחקה כדורגל, בסך הכל, אתה יודע, נכון שהיא לא הייתה הישגית, אבל מי שראה אותנו, אפילו נגד אתלטיקו מדריד, שאהפנו, שחקנו כדורגל טוב. זאת אומרת, יש כדורגל ויש שחקנים, עכשיו זה הכימיה.
השאלה באמת, אתה יודע, כי כשוונגר קיבל את המושכות, זה בעצם היה מברוס ראיו, ו... אחרי שנים של ג'ורג' גראם, שג'ורג' גראם...
ג'נטלמן ג'ורג'.
ג'נטלמן ג'ורג' שהוא עזב, אבל היה תרבות של ארסנל, זאת קבוצה שמתחרה על אליפות. אפילו שוונגר קיבל את ה... הייתה את התרבות הזאת...
עד לפני 3 שנים זה היה, 5 שנים זה היה.
כן, אז...
יותר קצת.
עד שוונגר התחרפן, סליחה על הביטוי הלא אקדמי.
עד שפטריק ויירה ותירי אנרי עזבו את המועדון.
לא, עד שדייוויד דין עזב. אם אתה רוצה היסטוריה של המועדון, היום שדייוויד דין עזב.
אז זהו, האם יש לנו, כאילו, האם ראול סנאי הוא מישהו כזה שיכול להחליף את דייוויד דין? שדייוויד דין היה גם בעלים, גם מנכ"ל, גם סגן...
ענית על השאלה בעצמך עכשיו, אוריאל, בזה שאמרת הוא היה גם הבעלים. היום יש לך מצב שלא ברור כמה הבעלים פתוח להוצאות כספיות, כלומר, בתקופה היא ארסנל עדיין נקראה הקבוצה ששייכת לבנק אוף אינגלנד.
כן.
זה הקבוצה...
לקי ארסנל, בנק אוף אינגלנד.
בנק אוף אינגלנד, הקבוצה הכי שמרנית, חליפות, בהנהלה, לכולם, כולם, הם, כולם סר, כי אם אין שערוריות, עד ועד ונגר עם הסוכנים והקץ.
ג'ורג' גראם, לא ונגר.
סליחה, חלילה. ג'ורג' גראם עם קיקבקים מהסוכנים וכן הלאה. היום אנחנו במצב שהבעלים הוא, האוהדים מתלוננים שהוא hands off, שהוא תקוע לו שם עם הלוס אנג'לס רמס שלו והקולורדו רפיד.
כן, אבל כאילו ג'וש קרונקי הוא הבעלים.
נכון. ואין בורד באמת, ואין שקיפות באמת, ואין דעת מיעוט באמת, ואין... אני לא יודע לאן זה... אני לא יודע לאן זה ילך. ברור לי דבר אחד, אם גם השנה... הם לא יגיעו לליגת האלופות, עמית אמר, כתוב על הקבוצה מקום 60, בוא נניח שזה נכון.
אגב, בגלל זה אתה מביא את אונאי אמרי, שמאוד הצליח בליגת אירופה, נכון. ליגת אירופה זה פתח
נכון,
לליגת
אירופה. בוא נניח שאתה לא מגיע, אז פה מתחילה להיות בעיית מזומנים כבר, כלומר, קבוצה עדיין מאוד עשירה, אולי השנייה הכי עשירה באנגליה, מבחינת המבנה שלה, לא הספקה הבלתי פוסקת מכסף נפט, אז יכולה כבר להיות בעיה. אז שמע, אני לא יודע, אם לא יהיה לו מאיפה להוציא כסף, אולי הוא ימכור אותה.
מצד שני, כשאתה רואה את, אני לא חושב שהוא רוצה למכור אותה, כי הוא לא מוכר את הנכסי ספורט שלו, אבל אתה רואה למשל, יש לוס אנג'לס רמס, הם הביאו מאמן סופר צעיר.
לא, הם התחזקו מאוד.
כן, שון מקווי, וכאילו...
והם נספרים כאחת הפייבוריטיות.
והם עכשיו אחת מהפייבוריטיות, דנבר נאגטס גם כן, זה קבוצה כזאת שנבנית כל הזמן, ונראית עם צעירים וכולי. כלומר, המטרה של קרונקי בסופו של דבר, שהקבוצה של ארסנל תהיה מאוד צעירה, תמיד בטופ פור איכשהו, הוא מעד רוצה טוטנאם כזאת, כאילו, ושהוא יוכל למכור ביוקר.
כן, אבל תראה, יש שני דברים, קודם כל בניהול צריך להיות גם קשוח, ולהראות קצת פחות יפה, אני הייתי מאוד שמח אם הוא היה אפילו עושה טלפון לפוצ'טינו, רק בשביל להכריז, אתה יודע, להראות קצת שיש...
שמי היה עושה טלפון?
קרונקי, אפילו מדליף לתקשורת שהוא עשה את זה בלי שהוא, אתה יודע, לעשות איזה, להראות שיש לו ציפורניים, שהוא הולך פה לטרוף, אתה יודע, קצת כמו שברסה עשתה לכדורגל האיטלקי, שהם הראו, לפחות יש לנו את הכוח ואת העוצמה ואת התשוקה, אבל אני, תראה, לגבי הבעיה עם שארסנל, ואנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, לוקח, גובה את מחירי הכרטיסים, כמובן הגבוהים ביותר, כמובן זה עניין של היצע וביקוש והכל, אבל אתה מצפה כמובן לכדורגל שיהיה ברמה של להתחרות עם הטובים ביותר, מה שהתרחקנו משם יותר או יותר, זה דווקא טוב שאנחנו בליגה האירופית, כי ליגת האלופות זה היה מבאס כזה, שאתה תמיד מגיע בסוף להתמודד מול היריבות של הקצפת של האליט, ואתה לא שם, אז זה כן אפשרות לבנות, אבל צריך לזכור, ימי חמישי האלה, כל הזמן חמישי ראשון, חמישי שני.
כן, ובגלל זה, בליגת אירופה אתה תראה באמת את הצעירים, את ריס נלסון ויובי וכל אלה.
בשלב הבתים בטוח.
כן, אתה תראה את זה. שוב, אני לא יכול להגיד שאני אופטימי, אבל אחרי העזיבה של ונגר, אני יודע שיש בוס שהוא חושב יותר את המשחק, הוא יודע לעבוד בתקציב מוגבל, מה שהוא עשה בוולנסיה, שקרסה כלכלית, והוא בעצם החזיק אותה, זה אחד מההישגים הגדולים שלו בקריירה, מה שהוא עשה עם סביליה, שזו קבוצה שכל פעם נבנתה מחדש, זה היה הישגים גדולים, הביאו אותו בשביל זה, אני מאמין שאחרי 6 חודשים, שגם האנגלית שלו תהיה יותר טובה, וגם הקונספטים שלו יובנו יותר, וגם אולי יביאו איזה עוד כמה חבר'ה צעירים כאלה שאפשר לבנות סביבם, זה יהיה יותר טוב, אבל שוב,
וכמובן
הפסד לצ'לסי ועלה יוסטו,
וצריך להזכיר, וקיץ ראשון שהוא כמובן אחרי מונדיאל שזה תקע לכולם את ההכנות, וגם שחלון העברות נסגר פתאום מוקדם והקבוצות באנגליה צריך להגיד לא נראו ארוחות לזה רובן, כאילו שהקדימו להם את החלון
והוא נסגר רק באנגליה, השאר ממשיכים לעשות עסקים.
אני חושב שזה הגול עצמי בדיעבד, עכשיו יכול להיות בסוף העונה שסיטי עולה,
למרות שהיה נחמד לשחק משחק ואז לדבר על המשחק ולא לדבר ההוא זה והוא הולך ההוא,
נכון, הבעיה היא שאם אתה עושה את זה רק באנגליה אתה בעצם נותן לאחרות עוד שלושה שבועות פור להמשיך להתכונן להשתפט, תראה את סיטי די דה בריינה ולא יכולה עכשיו להתחמש עד סוף חלון העברות, עד סוף אוגוסט.
אוי אוי אוי, סיטי איבדה את
דה בריינה. לא, אני אומר שאם היה לה אפשרות, עכשיו אולי כן הייתה מביאה איזה...
הייתה מביאה עוד דה בריינה.
דה בריינה לא שיחק
נגד ארסנל, הוא רק עלה מחליף.
אלון פינקס, תן לי איזה מילת סיכום שלך לדיון המעניין הזה, הייתי אומר.
תשמע, אני אגיד, אתה יודע, סליחה על הקלישאה, אבל בוא לא נשפוט אותו, אתה יודע מה, גם לא אחרי החמישה המשחקים, בוא נשפוט אותו בדצמבר, אחרי מחזורי חג המולד, נראה לא רק באיזה מקום הם, לא אם הם מאיימים על האליפות, נראה איך הם משחקים.
ודרך, אם יש איזה התקדמות.
ויש דרך התקדמות. אין מה לעשות, כל שינוי אחרי ונגר, חייב לייצר מידה של אופטימיות, בטח שאתה מביא... אדם כמו אמרי שידוע בחשיבה טקטית, בחשיבה אנליטית, שימוש בסטטיסטיקות, לא יודע אם זה היה מקרה אם היו מביאים את ארטטה, אבל אני לא בטוח.
אגב ארטטה, אתם ראיתם את הקטע הזה שגוארדיולה אחרי הגול השני הלך לארטטה ונתן לו כאילו את כל הקרדיט, כאילו הגול של סילבה הוא בא אליו ואמר לו זה העבודה שלך, זה ההברקה שלך, זה היה אחרי חילוף שהוא עושה, אז ארטטה פאפ בונה אותו שם במקום שיהיה בארסנל, כן.
כן, אבל אני עדיין מעדיף את אמרי על ארטטה לבנייה הזו. אני חושב, עוד פעם, אני לא יודע להגיד איך יתפקדו הקבוצות האחרות, אני כן רואה אותם מתמודדים על מקומות 1-4.
אוקיי. אלון פינקס, אתה צריך ללכת. תודה רבה לך.
תודה לכם, תודה עמי.
מי שרוצה לחפש אותך בטוויטר, אתה בתחת אלון פינקס, יש שם דיונים פוליטיים, ואתה לא בפייסבוק, נכון?
לא.
טוב. אנחנו נמשיך עוד מעט. לוינטל.
כן.
אוקיי, אנחנו סיימנו עם אלון, אלון טס, יש לו, אני יודע, דיפלומט, יש לו כל מיני עניינים ועיסוקים אחרים. אתמול, אתלטיקו מדריד מנצחת את ריאל מדריד 4-2 בסופר קאפ, הם חוזרים בעצם מפיגור 2-1. ריאל מדריד, קודם כל, צריך לקחת הכל בפרופורציה, אנחנו זוכרים איך דיברנו על ברצלונה, אחרי ההפסד בסופר קופה לריאל מדריד בשנה שעברה, אז צריך לקחת את הדברים בפרופורציה, ועדיין, הקבוצה של זידן, שהוא היה קשר התקפי, לא ספגה בשנתיים וחצי, אפילו יותר, ארבעה שערים במשחק אחד,
לא הפסידה משחק גמר מ-2000 בשום, אתה יודע, מסגרת בינלאומית.
כן, אף פעם לא הפסידה לאתלטיקו מדריד באירופה, וזה, אוקיי, אבל לופוטגי מקבל רביעייה במשחק הראשון שלו, שזה פעם האחרונה שזה קרה, שמאמן מקבל רביעייה במשחק הראשון שלו, ועוזי דן העלה את זה, 1948, שהאנגלי מייקל קיפינג מונה באמצע עונה, והפסיד לסלטה ויגו עם ארבע ספיגות. מצד שני, כשאתה מסתכל על זה, זה גם המשחק הראשון, בפעם הראשונה בהיסטוריה, לאתלטיקו מדריד יש סגל יקר יותר ושווה יותר, מאשר של ריאל מדריד. אז מה ראינו, ובוא נדבר על הליגה הספרדית שמתחילה.
כן, בעצם זה היה סופר קאפ אירופי, אבל זה היה סופר קופה ספרדי השני, אחרי ברצלונה סביליה, שסגר את העניין המקומי, ופעם ראשונה שזה היה דרבי עירוני, אני חושב ש...
לא, שנה שעברה זה היה מנצ'סטר יונייטד.
לא, פעם ראשונה שזה היה דרבי עירוני במעמד הסופר קאפ האירופי, שהיה לך שתי קבוצות מאותה עיר, כמובן שזה היה עיר מדריד, ואני חושב שזה בעיקר משחק שהיה, אתה יודע, פתיחת עונה אמרנו לא להסיק יותר מדי, זה לא אומר כלום, במיוחד שהקבוצות האלה בספרד עוד חלון העברות שלהן פתוח, וריאל מדריד חייבת לעשות משהו. פלורנטינו פרץ באיזה שלב, כולם מאמינים, אם זה יקרה ברגע האחרון, יתעורר.
מי מעומד? כי יש...
כבר נסגר באנגליה, אז זה יעזר, כן, לא יגיעו הכוכבים האנגלים. אני לא יודע, אתה יודע, יש שחקנים מוכשרים עדיין שאפשר להביא, הירווינג לוסאנו למשל, אתה יודע, זה פרוספקט, הוא לא בא טופ, יכול להגיע לקבוצות מאיטליה, שוב, איקרדי כבר גם כן, לא נראה שיגיע, ואת עזב קריסטיאנו רונלדו, שחקן הכי טוב, השחקן הכי גדול, בטח שחקן ההתקפה הכי טוב שהיה לריאל מדריד, בלי תחרות, ולא מביאים, אתה יודע, אתה לא מביא שום שחקן עם מספרים, שום סקור, אתה בונה, עוזב זידן המאמן, יש הרבה סימנים שאתה יודע, שריאל, סימנים מדהיגים בריאל מדריד, בברסה זה היום שאחרי אינייסטה ומגבשים חוליית קישור, אתלטיקו, וזו התחושה, מגיעה לעונה הזאת, פעם ראשונה אחרי 22 שנה, שהיא מסתכלת לגדולות בלבן של העיניים, היא לא אנדרדוג, וזה בזכות, קודם כל סימאונה שכבר 7 שנים במועדון, בזכות ההשערה של גריזמן כמובן, שלא הלך לברסה, אלא נשאר גודין, קוקה, כל השלד הזה שנשאר, ודיאגו קוסטה שחזר, החיזוקים כמו למר, העבודה נכונה ברמה הניהולית, אתה יודע, בקיץ הנהלת אתלטיקו הגיעה למחנה של נבחרת צרפת, החתימה את למר ב-70 מיליון, והערכות חוזה לגריזמן וללוקס, והסעיף שחרור שחתמו שלושתם ביחד זה 500 מיליון יורו, זאת אומרת הם גם מתנהלים טוב, ועם צ'ולו, אז אתה יודע, השאלה איך אם אתלטיקו באמת מסוגלת לעשות את זה כשהיא לא אנדרדוג.
כשהם מביאים את קורטואה, מה זה אומר? כאילו על פניו הם חיזקו עמדה שלא הכי צריך לחזק, כלומר זה...
כן, קלו נאבס שהוא השוער השני בהיסטוריה שזוכה בשלוש פעמים בגביע אירופה ברציפות אחרי השוער הראשון של ריאל מדריד ב-50s, אבל נאבס צריך להגיד משהו, זה שוער שהוא חידתי, הוא שוער שיש לו גם את הנפילות, הוא לא הכי גדול בעמידות שלו, הוא יכול להתקשות, יש לו רגעים של נפילות, במאני טיים הוא השוער ענק, ההצלות שלו מול יובה ומול רונלד, הוא עשה... מול היגואין, סליחה, הוא עשה הרבה דברים, הרבה הצלות גדולות ויש לו מניות. בסוף ריאל, אתה יודע, גם רוצה את הפיגורה, שוער שהוא גם יכול למכור יותר, להיות יותר... וקורטואה כבר היה באתלטיקו, מכיר את הליגה.
תראה, בוטרגיניו...
אבל זה לא העמדה שהם צריכים את החיזוק.
בוטרגיניו שהוא אחד מה, אתה יודע, מהמנהלים של הקבוצה הזאת, ואיש מאוד חשוב במועדון, אומר, לפני המשחק אמרתי שאנחנו מרוצים מהקבוצה שיש, התוצאה לא תשנה דבר. זה לא מה שציפינו, אחרי ששיחקנו כדורגל יפה ושלטנו, רצינו לנצח, עכשיו אנחנו הולכים לשמור על קור רוח, הקבוצה הזאת הצליחה וזכתה בכל כך הרבה משחקי גמר, אנחנו צריכים לעבוד ולתכנן את הליגה או את העונה בצורה טובה, אנחנו בעצם, מה היינו מצפים מהפסד כזה? ריאל מדריד מציעה היום 80 מיליון על לוונדובסקי ומביאה אותו, אני לא חושב שזה יקרה, יש דיבור על פיאניץ', לא רואה את זה קורה, למרות שיובנטוס כן צריכה למכור שחקנים כרגע, אבל...
אבל יובה בינתיים דוחה הצעות של 77 מיליון על פיאניץ' ועל אלכסנדרו.
כן, אז... אני לא רואה את מדריד רוכשת מישהו גדול עד שקיליאן אמבפה התפנה, לפי דעתי ירדו מנעימר, תלוי מה הוא יעשה השנה, אבל לפי דעתי יש איזושהי רתיעה מנעימר בעקבות המונדיאל, בעקבות התדמית שלו שקצת התלכלכה וזה, ולפי דעתי אמבפה זה השחקן שהם רוצים, אבל... זה אתה יודע, לא מאיזשהו ידע, אלא מתוך הנחה. בקשר לקבוצה, כרגע, אחרי שעוזבים אותם בעצם 50 שערים, כאילו, הם צריכים למצוא מישהו שמלא את הוואקום הזה. בייל לא נראה כאילו כמישהו שיכול לעשות את זה במשחק אתמול נגד אתלטיקו מדריד, היה לו מאוד קשה, קרים בנזמה, הוא עובד שחור... שצריך מישהו לעבוד עבורו, אין לו את זה כרגע, מאיפה, כאילו, מאיפה יגיעו השערים?
זה בדיוק העניין, זה השאלה שכולם שואלים, יש לך, אתה מצפה שהספרדים הצעירים, הסנסיו ייתן יותר, ואיסקו ייתן יותר מספרים, אבל בסוף, אתה יודע, זה...
וניסיוס אולי...
אני מקווה מאוד שהוא יקבל צ'אנס, אתה יודע, אחד הדברים המתסכלים בתחילת עונה, לכל אוהד, זה לראות משחקי הכנה, אתה רואה את הצעירים האלה נותנים הצגות, ועד תחילה עונה, וכאילו הרכב הראשון יורד מן אללה, ועולה בלי קשר למה שהיה בהכנה, ראינו את זה לא מעט. אז כן, ויניסיוס אני מקווה שיקבל צ'אנסים, כי הוא עירה, אתה יודע, בעיקר את זה שריאל הסתדרה במשחקי הכנה, לא הסתדרה, אתה יודע, משחקי הכנה כולה, אבל היא כן הצליחה לשחק עם ויניסיוס, טענת כדור, זאת אומרת, יותר תשע מדומה, כזה טימו ורנר סטייל, שכן זז הצידה, מפנה שטחים, מבשל לאסנסיו, היא צריכה למצוא דרך משחק, אבל הגולים זה פשוט תעלומה. אני חושב שיש פה שינוי מדיניות, זה בולט במיוחד שאנחנו בשנת מונדיאל, ושנים של מונדיאל ריאל תמיד עשתה את ההחתמות הגדולות, ופה יש שינוי פילוסופיה, זה לא רק השחקנים, גם המאמן לופטגי שלא אימן בקבוצת פורטו, זה הקבוצה הגדולה והוא פותר משם, שעד היום המאמן, הנשיא של פורטו מלכלך עליו. הרבה סיבות שפלורנטינו אומר, תתרכזו בליגה, כאילו תביאו את הספרדים, כי לא היינו שום דבר לא בליגה בסך הכל, היה אליפות ב-2017 ו-12, מעבר לשתי אליפות היחידות בעשור האחרון, אז פלורנטינו רוצה את זה, זה כנראה יבוא על חשבון אירופה, אבל שוב, בליגה יצטרך לופטגי למצוא פתרונות, שההיגיון כרגע הוא ילך על הספרדים שלו, איסקו גם צריך לתת הרבה יותר מספרים, כי זה השחקן שיש לו...
משחק ראשון, תראה, מבחינתם, המשחק הקשה הראשון, כלומר על הנייר, זה אתלטיק בלבאו, שזה יהיה באמצע ספטמבר, יש להם את חטאפה, יש להם את ג'ירונה, שזה לא משחק קל, כן, אבל... הם אמורים לנצח אותו בכל מקרה, ויש להם את חטאפה, ז'ירונה ולגנס, ואז כאילו המבחן הראשון הגדול בסן ממס בבלבאו, אז אני, אתה יודע, יהיה להם זמן להתגבש יותר, ותשמע, ולופטגי מאמין בהנעת כדור, ובהנעת כדור מהירה, ומאמין מאוד באיסקו, איסקו הוא השחקן שלו, שחקן שמקדם, צריך לזכור שאתמול ריאל סופגת אחרי שקסמירו עזב,
בדיוק, אז מאו, זה, אין לו תחליף, הוא השחקן לתאמין, הכי חשוב לאיזון, אגב, גם שנבחרת ברזיל, אבל בריאל...
שהפסידה בלעדה.
נכון, אבל גם ריאל מדריד, תשמע, בגלל גדולתו של רונלדו, גם קזמירו לא קיבל את הקרדיט אולי שהוא ראוי לו, כי בעונות האחרונות היה לו חלק עצום.
כן, הוא היה
השחקן בעצם... הוא גם כבש את השער מול יובה בקרדיף.
כן, הוא גם היה השחקן כאילו שאפשר להגדיר איתו את התקופה של זידן, כי בעצם זידן... הופך אותו לאנקור שלו, לאוגן שלו, למקללה שלו, ואנחנו, כן, אני די בטוח שנראה ריאל מדריד שונה לחלוטין עם קזמירו ובלי קזמירו, ולא יודע, הוא נפצע, כאילו זה...
הוא נפצע, הוא הוחלף והוא ירד פצוע, שוב, זה לא, זה פציעת שריר שאתה יודע, לא נראית ארוכה, אבל הבעיה היא, כמו שאמרת, אחורה זה בהם, זה לא רק רונלדו איננו, אתה רואה שבייל לא נכנס לאזורים האלה, הוא מחכה מחוץ לרחבה, הוא כאילו משחק כאילו רונלדו עדיין בקבוצה, והוא לא. ובנזמה, אתה יודע, אחרי ההחמצות וההופעות שלו, אתמול פתאום הוא קבע, שהוא גם היה מעורב בפנדל, עשה את מה שהוא יכול, אתה יודע, במצב הנוכחי של ריאל מדריד, יותר מתאים להיגואין מבנזמה.
כן, כן, מה ש... ושוב, אני חושב שכשאתה מסתכל את זה, בלי מחליף לקזמירו, אין להם חלוץ טבעי, שהוא
ויניסיוס,
יכול...
ויניסיוס, שהלוואי יקבל...
כן, אבל ויניסיוס הוא שחקן קו יותר. כן. אין בעצם מחליף למרסלו גם.
אני כי, מזכיר לך שפני שנתיים...
כי תיאו הרננדז עוזב לריאל סוסיאדד, ויכו אמור להיות הבלם המחליף... אי אפשר להחליף את רונלדו, הם סומכים על בייל, יש שני שוערים מצוינים, אבל כאילו השאלה, אתה יודע, בסופו של דבר, האם הם יצליחו למצוא את האיזון הזה, למצוא מישהו שיכול להיכנס לרגליים של רונלדו, מישהו שימלא את הוואקום הזה, נראה כמו עונה פיננסית.
עונה פיננסית, זה מה שבדיוק באתי גם להגיד. תשמע, מרקו אסנסיו, זה היה יהלום שאמרו שיכול להיות בכל, יכול להיות גם, אפילו רונלדו אמר עליו שהוא הכי קרוב אולי להורש שלו, שחקן עם המון יכולות. אני אגב מאוד מאוד לא אהבתי שאסנסיו הוחלף על ידי לופטגי, כי אסנסיו, אם אתה יודע עליו דבר אחד, זה שזה שחקן שמשתפר תוך כדי משחק ומכריע, כובש המון שערים בסוף, אז נכון, הוא פתח, וזה שחקן שאתה מוריד אותו אולי הכי נוח בהיררכיה. אני חושב שאסנסיו יצטרך לתת, אמרנו איסקו, אמרת אחרים, אבל שוב, הכמות הזאת שרונלדו הביא, ויניסיוס, אני מאמן צריך אומץ, ואתה יודע, אם הוא בשל, אני בספק.
אוקיי.
וכן, אני רציתי להגיד מה ששכחתי, אבל תכף אני זכר.
אתלטיקו מדריד, מה אתה אומר על הקבוצה הזאת? האם זה קבוצה של אליפות, כאילו?
אתלטיקו, כן, אתלטיקו אי אפשר, זאת אומרת, אחד הנשקים של סימאונה כמובן זה אנדרדוג, ואתלטיקו תמיד שהיא מול ריאל היא תהיה אנדרדוג, כי זה אתלטיקו וריאל, וזה אתלטיקו וברסה, אז אתלטיקו היא, אבל מבחינה מקצועית אמרתי, ברסה נמצאת, גם צריך להזכיר לואי סוארס, שני העונות האחרונות יש לו ירידה בשערים, בכמות השערים, ירידה הדרגתית שמדאיגה אם היא תימשך העונה, אז אם לואי סוארס לא חד, ואם עם הקישור של ברסה הם עדיין לא יודעים מה הדרך הכי טובה להחליף את איניאסטה, ונשארו רק עם בוסקץ מהשלישייה ההיא של בוסקץ, שווי ואיניאסטה, אז זה גם יש סימני שאלה על ברסה שמנסה שחקנים חדשים, ואז יש לך את אתלטיקו שנראית קבוצה, לא רק, אתה יודע, אתה משקלל את הכל, אתה מביא דיאגו קוסטה שחזר רעב אחרי השעה שלו בעונה שעברה, אתה לוקח את, באמת, את הנשקים, מה שלמה מוסיף, גבי אומנם הלך, אבל צריך להגיד שחקן שהיה בירידה, ושם זה אתגר להחליף אותו בצורה אופטימלית, אבל שוב, יש כבר את תומאס פרטי שהיה מצוין מספסד, קוקה וסאול, יש strength in depth, כמו שאומרים באנגלית, גם עומק, גם איכות, וגודין, שזה, אתה יודע, כן. המנוע הלב, גודין שצריך להגיד, שחקן הזר עם אחר בהופעות בהיסטוריה של אתלטיקו.
כשהם גם הביאו את קלניץ', הלוזר הגדול של המונדיאל, אבל כשאתה מסתכל על אתלטיקו מדריד, אתה רואה קבוצה שנבנתה לאורך שנים, והנה גם פרטי שנכנס כבעצם מחליף של גבי, הוא כבר כמה שנים, הוא כאילו, אתה יודע, מכניסים אותו כמחליף, יש להם כאילו מחליף לכל, בניגוד לריאל מדריד שלא בנתה על העזיבה של רונלדו, ככה נראה, אתלטיקו מדריד כן בונה, ואתה רואה את האנחל קוריאה שהם מגדלים בתוך עצמם, ואני בטוח שגם אם תומאס למאר לא יהיה הכי טוב השנה, אתה יודע, לאט לאט הוא ייכנס לתוך ההרכב הזה, גם ויטולו שנתן משחק אתמול סביר מאוד, הם הביאו גם את גילסון מרטינס שלא ראינו.
כן, לא ראה, אבל גילסון זה עוד כישרון אדיר.
ושוב אתה חושב על הצמד בלמים, אתה יודע, כאילו שאנחנו חושבים על ארסנל והצמד בלמים המזוויע שלהם, לריאל מדריד, לאתלטיקו מדריד, יש את גודין וחימנס.
ואתמול סאביץ' בכלל שיחק.
וסאביץ' שיחק, ואתה יודע, הם הביאו את סנטיאגו אריאס, מגן גם כן טוב מאוד. אז הם נראים כמו היריבה הגדולה של ברצלונה, שנה בוא נדבר על ברצלונה, יהיה לנו פודקאסט על ברצלונה, אבל בוא נדבר על ברצלונה.
ברצלונה, קודם כל, אתה יודע, זכתה בסופר קופה שנערך בטנג'יר במרוקו, הפעם הראשונה שהסופר קופה הספרדי יוצא מגבולות ספרד, וצריך להגיד עוד יותר משמעותי מזה, היה ור, והולך להיות לנו ור בליגה הספרדית, שזה מרתק עם כל הלחץ על השופטים שם ומה שקורה, כל החלטה ריאל וברסה. מקווה שזה עבור חלק. לגבי ברסה, תשמע, אמרנו, הלך איניאסטה, שאגב עושה פלאים ביפן.
הפך לסקורר על.
כן, הוא לא ידע שם כזה, לא, זה מדהים. ומי הגיע? הגיעו ארבעה שחקנים. ארתור, שהוא בעצם הברזילאי, 40 מיליון, 31 פלוס 9, כן, 9 בונוסים, 40 מיליון בסך הכל, וארתור, שהוא יורה של צ'אבי איניאסטה בסגנון, והוא שחקן מבטיח, ואני מאוד אוהב אותו, אבל הקפיצת מדרגה הזאת, הוא מגיע ישר מגרמיו, שהוא שיחק בקושי עונה וחצי, ואתה יודע, ראינו את דוגלס, לפני שנה דוגלס לואיז, שגוארדיולה החתים בסיטי, כקשר מבטיח בדיוק על אותה עמדה, והוא הלך לאיבוד בהשאלה בגרנדה, אף אחד עוד מחפשים אותו, כן, יגיע לבנפיקה כנראה. אז זה אימור, ארתור אובידל, שזה הקשר, אבל מגיע אחרי פציעות, הלוחם הזה, וגם כמה הוא מתאים לסגנון של ברסה.
הוא בן 31, כלומר, כן. אתה יודע, זה לא שהביאו שחקן לעתיד, אבל כאילו כן הביאו, אתה יודע, זה מאוד, כאילו הביא מחליף לפאוליניו.
זה על המשבצת של פאוליניו, אם אתה תסתכל על האופי והתרומה התקפית, ההצטרפות מאחור, המספרים, וידל הקריירה שלו, זה כל, הוא כובש כל חמישה, בנבחרת כל ארבעה משחקים בממוצע, ואם תוסיף את הבישולים, זה אפילו מעורבות כל שלושה ארבעה משחקים בגול, זה יותר אפילו מה שאיניאסטה נתן בשנים האחרונות. אז דבר הזה, ומלקום, שזה, אתה יודע, הרכש גם כן מרתק, כי מלקום מגיע למשבצת של אוסמן דמבלה, שרק לפני שנה קנו אותו ב-105 פלוס 40 מיליון, כשאגב ברסה לא שילמה את כל ה-40 של התוספות, כי יש בזה, אתה יודע, הוא צריך להגיע ל-100 משחקים למשל, ועוד דברים כאלה.
כן. אגב, הוא נתן את השער ניצחון, ונראה לא רע לאורך המשחק.
אז זהו, דמבלה כבש את השער בסופר קופה, שער אדיר, שאתה יודע, זה מסוג השערים האלה שגורמים לכך, הוא היה הרי מועמד אולי לעזוב, היה דיבורים אולי יגיע לפריז באיזושהי עסקה טרייד, אבל השער הזה הגדול של דמבלה ככל שיהיה, הוא צריך להוכיח עקביות, כי אתה יודע, זה יכול להיות שער שהצטערו עליו, אם אחרי זה הוא יחזור לבינוניות, מה שכן, מלקום על המשבצת שלו, הוא חייב להיות רעב, בברצלונה היו צריכים להחליט איך הם מתייחסים, מה הם עושים עם דמבלה, כמובן רצו את וויליאן, זה מה שרצה ולוורדה, וויליאן בסוף הביאו שחקן בדמותו של וויליאן, בעצם יותר דוגלס קוסטה, מלקום מאוד מזכיר את דוגלס קוסטה, ושחקן שהיה מעורב ב-0.41 שערים למשחק בבורדו בעונה שעברה, נתן מספרים פנומנליים, שחקנים בעיטה אדירה, בכלל ברסה עונה, קוטיניו ומלקום, הרבה בעיטות מרחוק, גם דמבלה ראינו, אז יש לה כלים מגוונים, מעניין לראות איך מלקום משתלב, וכן כמה זה
על פניו, דמבלה. על פניו הם מביאים, הם ממלאים את הסגל בשביל שיהיה להם, כאילו שיהיה להם סגל גדול מספיק בשביל להתחרות גם בליגה הספרדית וגם בליגת האלופות, עדיין השחקן הכי חשוב שאני לא רואה איך הם שיפרו את המצב שלו, זה לאו מסי, למרות שאי אפשר לשפר את המצב, כאילו, אתה יודע, זה לאו מסי, כאילו, זה לא ש... השאלה, אתה יודע, הם עדיין תלויים במסי, כלומר, האם הסיפור פה הוא ההתמודדות של מסי בליגה ללא רונלדו, בפעם הראשונה, אחרי הרבה מאוד זמן, מה... בעצם איך הם הופכים את ברצלונה לפחות תלויה במסי ויותר קבוצתית, יותר על האסכולה הישנה, אתה יודע, קבוצה ולא מסי.
כן, מסי היה מעורב ישירות ב-45% מהגולים של ברסה בעונה שעברה, ומאז שנאמר עזב בעצם, אתה יודע, התלות בו רק הלכה וגדלה, וכש-45% זה אתה יודע, נתון יבש, אם תיקר ברשבון שהוא לא שחק במשחקי גביע שברסה כבשה הרבה, תיקר חשבון גרביץ' שם זה, זה אפילו יותר מ-50%, בייחוד שאתה יודע, שהוא בועט כדור לקורה, ופיקה כובש לרימון, זה אפילו לא נספר בישול. מסי, אין מה לעשות, אתה יודע, אתה לא יכול לחפש מחליף לשחקן כזה גדול, ולשחקנים במעמד הזה, כי מסי זה לא רק מספרים שהוא מביא, הוא השחקן הכי, הכי אינייסטה שיש בעצם, אחרי עזיבת אינייסטה, זה שיכול לתת הפס עומק מהקישור, הוא היה לו כמה מסירות מדהימות.
כן, הביאו את ארתור כדי לעשות את זה, אני עדיין לא רואה
אבל,
את
ארתור. אבל ארתור זה שחקן של, הוא עושה הרבה, הרבה דברים, אבל קודם כל, והשחקני קישור האלה, אתה יודע, פחות מסירות עומק, יותר שליטה בקצב, הוא כן מצטרף ארתור, הוא עושה דברים, מסי זה השחקן, שהשנה הזאת אני מצפה, בגלל שאינייסטה עזב, שהוא ירד יותר אחורה קצת לשלוח את הכדורים קדימה, ואני לא אתפלא אם קוטיניו ישחק קצת יותר קדימה ליד סוארז, כי את האיכויות שיש למסי, בעצם שהיו לאיניאסטה בקישור, רק למסי יש אותן ביכולת הזאת.
אגב, בספרד דאגו, אחרי המשחק של הסופרקופ, דאגו בקשר לכושר של לואיס סוארז, והסתכלו וממש בתוכנית טלוויזיה, כאילו דיברו על התחת, על הגודל של התחת של לואיס סוארז, שהתחת שלו גדל באופן משמעותי. בואו נדבר שנייה על שאר הקבוצות בספרד, מי הקבוצה כאילו הטופ פור זה ולנסיה, או כאילו בסביליה, מי הקבוצה שמבחינתך עשתה את המהלכים הכי נכונים בקיץ הזה?
ריאל בטיס, עכשיו תראה, הצפי כמובן זה איחוד הזה שזה יהיה סביליה או ולנסיה, בסדר מובן, ויש בסדר, צריך להגיד, סביליה סיימה את העונה שעברה טוב, חוקין קפרוס שהגיע כמאמן בעצם הציל אותה אחרי לזה שהם באירופה ואחר עבר להיות מנהל מקצועי, בסדר, אני חושב שריאל בטיס צריך להגיד לורנצו סרה פרר אקס ברסה ואקס מיורקה, הוא היום סגן נשיא במועדון, ומבחינה ספורטיבית מה שהם עושים בבטיס זה פשוט בית ספר לניהול עם המאמן המבטיח קיקי סטיאן. בטיס, מי שלא זוכר, עונה שעברה בעצם, עשתה את הסיומת הכי טובה בליגה הספרדית, עקפה את סביליה, היריבה העירונית, וגם יש לה את האצטדיון הכי גדול בסביליה, מועדון, שלא רק שהולך קדימה, תחת מאמנת כפי, כמו קיקי סטיאן, דמות מרתקת, אתה יודע, אוהב שחמט, אנחנו נדבר עליו בהזדמנות, אבל יש לה סגל, היא הביאה שחקנים, שאי אפשר באמת, להתעלם מזה,
וויליאם
קרווליו, אתה יודע שדיברנו עליו, ועוד ועוד שחקנים, תשמע.
שמע נתון על אנטוניו סנבריה, שהוא החלוץ המוביל, החלוץ המוביל, רק למסי ולקריסטיאנו רונלדו, יש יותר דקות, יותר שערים לדקת משחק, מאשר לסנבריה, מסי עם 88, כל 88 דקות, רונלדו שעזב 88.2, וסנבריה 105, כל 106 דקות בלליגה, כלומר, זה שחקן של, של, של שערים ושערים בכמויות, והוא צריך לשחק, כאילו ככל שהוא ישחק, ככה הוא יותר.
ומה שבטיס עשתה שנה שעברה, הביאה בינואר את מרק ברטרה מאקס ברסה, מדורטמונד, וזה שינה לה את ההגנה, ייצב לה את ההגנה. הבעיה של המאמן הזה, קיקסטיאן, זה הגישה ההתקפית שעולה לו משחקים של 5-3 כאלה, והוא משפר כל הזמן תוך כדי תנועה, תקה שינוי, השחקן היפני הכי טוב ומליב, גם כן הגיע הקיץ, התנהלות למופת, וזו קבוצה שאתה מסתכל, אתה יודע, יש שם את גוארדדו, וקנאלס, וסנבריה שאמרת, וריאד בודבוז, הג'ירה, קריסטיאן תאו, ועוד ועוד, אתה יודע, זה הרבה כישרון ואיכות, עם מאמן ודרך, אני בונה על בטיס שתהיה הפתעה נעימה.
עוד מישהו שאתה חושב שיכולה להצליח השנה?
מי אתה חושב? בוא נשאל אותך.
אני חושב שג'ירונה לא תהיה רעה, שוב, כשאנחנו מסתכלים על הליגה הספרדית והפערים הענקיים בתקציבים, אנחנו צריכים לשים לב לזה, אתה יודע, בלבאו תמיד, אתה יודע מה אתה תקבל מהם וכו'.
בלבאו דווקא, אני חושב, הולכת לעונה קשה, יש להם בעיה של הצמחת כישרון במועדון, שאנחנו לא רגילים, תמיד היינו רגילים אותם בצמרת, בלבאו, אני חושב, יכולה להיות, עונה שעברה הייתה לא טובה, יכולה להיות מסובכת שוב בחלק התחתון, דווקא ריאל סוסיאדד אולי, נראית קבוצה עם, אתה יודע, הרבה גם שחקנים מוכשרים, אקדמיה נפלאה, פועלים גם, אתה יודע, בספרד מה שאני אוהב, שקבוצות מצליחות מתוך התנאים הקשים, זאת אומרת, ראית את זה עם אתלטיקו, וראית את זה עם הרבה מועדונים שבשיניים, דווקא זה שאין להם ספייר כסף לבזבז, הופך אותם ליותר מבריקים.
כן, צריך להזכיר שבלבאו מביאים את אדוארדו בריזו, המאמן שעזב את סביליה בעקבות סרטן או זה, והוא מאמן טוב מאוד מהאסכולה של ביאלסה, שביאלסה אגב עושה חייל בלידס, וביאלסה בבלבאו היה...
בריצו היה נפלא בסלטה ויגו, עונה לפני.
ובלבאו אומנה על ידי ביאלסה, והייתה בתקופת השיא שלה, מאז התקופות הגדולות שלה וכו', ושוב ג'ירונה עם הכסף והשחקנים...
אבל ג'ירונה איבדה את פאבלו מצ'ינה, מאמן ש...
אבל ג'ירונה עם הכסף והשחקנים של מנצ'סטר סיטי, אתה יודע, תמיד יכולה להפתיע. מצד שני, שוב, אתה יודע, זה הליגה הספרדית, רוב הקבוצות הן באמת לא חזקות, כלומר הן לא קבוצות חזקות, הן קבוצות איכותיות, הן קבוצות שיכולות לנצח כל קבוצה, אבל הם יפסידו מול ברצלונה, הם יפסידו מול אתלטיקו מדריד, והם יפסידו ככל הנראה מול ריאל מדריד.
ויה ריאל, אני לא אהבתי, תראה, סמו רודריגז, סמו קסטייחו, סליחה, עבר למילן, שזה חיזוק נפלא, זה אחת העסקאות המבריקות של מילן בעיניי, אנחנו נדבר תכף על איטליה.
אז בוא נעבור לדבר, בוא נדבר על מילן.
אבל גם ויה ריאל קבוצה איכותית שיהיה כיף לראות.
אז בוא נדבר שנייה על מילן.
הכדורגל איטלקי?
בוא נדבר, מילן, בוא נתחיל עם מילן.
רגע, בוא נתחיל עם משהו אחר.
לא, 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 דמרת את מילן, אני רוצה קצת לדבר על מילן.
אני אתחיל עם זה שאנחנו פרשנת הליגה הזאת, זה לא מעניין אותך. אז הנה חשיפה כאן בפוד.
יש לנו פה חשיפה, breaking news.
במשחק הראשון שלי בשבת לאציו נאפולי.
יפה מאוד, קול, מגניב, בכבוד, בכבוד. אז בואו נדבר על מילן, ואחר כך נעשה חגיגה פרטית, אני ואתה. מילן, השנה מגיעים כמעט למצב של פשיטת רגל של הבעלים שלהם, ואז מה שקורה זה שהם מורחקים מאירופה, בגלל שהם הוציאו הרבה יותר מדי כספים על רכש, אליות רוכשת אותם, אליות מנג'מנט.
לא, הם חזרו אליה.
כן, אליות מנג'מנט, רוכשים אותם, לוקחים אותם, מנהלים חזרה. אותם, מביאים אותם חזרה לאירופה, קודם כל יש להם את ההנהלה הכי יפה, למילן, כאילו אנשים ממש יפים.
מלדיני ולאונרדו ביחד.
כן, הביאו את מלדיני, לאונרדו, והם מביאים את קקה בספטמבר כמתמחה. הם מביאים את היגואין, הייתה להם בעיה בשנה שעברה של כיבוש, הם התקשו לכבוש, יש להם הגנה מאוד צעירה ומעניינת, קלדרה שמחליף בעצם את בונוצ'י, ורומניולי שהופך לקפטן של הקבוצה.
קלדרה, רומניולי, אתה יכול להוסיף את דונרומה, את קלאבריה,
כן.
ועוד שלד איטלקי מדהים שם.
שלד איטלקי, מביאים שחקנים בהשאלה, כאילו את בקיוקו, ואיגוויין שגם כן מגיע בהשאלה, ואולי ברכישה וכו', אבל עדיין זה קבוצה בבעלות קרן גידו. שהקרן הזאת מטרתה להרוויח, והשאלה שלי, אתה יודע, בסופו של דבר, אם הם רואים שהם לא מצליחים להיכנס לתוך הטופ 4, מה מתוכנן פה, כי אני לא יודע כמה הטווח הארוך פה משמעותי, כי הם כן נותנים תוכנית הבראה לשלוש שנים להיות מנג'נט, אבל מה קורה? מה קורה עם הקבוצה הזאת?
קרן הון סיכון, היא מסכנת הון, אז כן, כשמה כן, אבל תראה, העניין הוא לגבי מילה, למה היא הוחזרה בכלל לאירופה, זה בגלל שבאופה האמינו שיש את הקרדיביליטי ויש את היכולת של אליות להעמיד קו כלכלי.
וזה טוב, כי מלדיני סירב להצטרף למילן תחת ברלוסקוני ותחת הסיני יוהונג לי, והוא עכשיו מצטרף, כאילו נותן אמינות לפרויקט הזה.
בדיוק, ואתה דיברת על היגואין, שצריך להזכיר קודם כל שמילן, את החצי השני של העונה שעברה עם גטוזו, השתפרה מאוד, סיימה אותו מחזורים 19 עד 38 בלבד במקום השלישי, כך שהייתה איזה מגמה של עלייה, אבל צריך להגיד, כמו שאמרת, היה בעיה עם עמדת השפיץ, קליניץ', אנדרס סילבה, קוטרונה, אז הנה מגיע היגואין, שזה באמת נכס אדיר, ומילן באמת זה הקבוצה הכי מרתקת.
פפה ריינה מגיע.
כן, ריינה כמשל.
איגור סטריניץ' מסמפדוריה, שראינו אותו כמגן שמאלי בקרואטיה, יש לך את אלן חלילוביץ' שאני לא יודע כמה הוא ישחק. יש שם כמה, יש שם דברים מעניינים, שוב, אני לא חושב שזה באיכות, לא של אינטר, לא של יובנטוס, לא של נפולי, לא של רומא ולא של לאציו לפי דעתי. עדיין אנחנו מדברים על מילאן כטופ 6.
נכון, וצריך תמיד להזכיר שאנחנו מדברים גם שאנטוניו קונטי יושב בבית כרגע, המאמן שלפני שנתיים היה איטלקי מספר אחת וזה גם כן מדהים. אבל כן, תשמע, יש גם קפטן חדש, אנחנו אי אפשר להתעלם ממי עזב, ובונוצ'י, שאחרי שנה עוזב, זה אתה יודע,
שבונוצ'י היה עונה גרועה.
מה שבונוצ'י הוכיח באמת את ההבדל בין ההנהלה הקודמת להנהלה הלוכחית, כי תראה, הגיע לאונרדו ומלדיני שהצטרף, ושלושה שבועות ואיזה עבודה נהדרת, העסקה הזאת על בונוצ'י, בעצם מה היה הסיפור שם? בונוצ'י רצה לחזור ליובה, ואז אמר לאונרדו, איך אני מוציא את המקסימום. עכשיו הרעיון, כולם דיברו על זה, שהיגואין יגיע במקום בונוצ'י, על הכיפק. הוא לא היה מוכן שהעסקה הזאת יצא לפועל, ללא מתיה קלדרה, שהוא בלם עתיד, בין 24, בלם עם, אתה יודע, מה שעשה באטלנטה, אמור להיות מבטיח מאוד. ואז אתה נכנס למה שיש בעצם למילן, ואמרת, רומניולי הקפטן החדש, עם דונרומה, עם קלאבריה, עם קלדרה, ועכשיו, אתה יודע, זה צעירים, גם חבר'ה צעירים ומבטיחים, אז למילן יש בהחלט, אתה יודע, לפחות משהו שנראה עתיד, אבל אני עוד פעם חוזר לשחקן שהגיע מביא הריאל, השחקן הכי טוב של מילן בשנתיים האחרונות, מי זה? זה סוסו. הספרדי הזה שהוא די נונם בספרד, אבל ואנחנו ראינו גם כיכול, שחקנים או ספרדים או בהשפעה של ליגה ספרדית, שמביאים איכויות באיטליה לליגה הקצת, לפעמים, אתה יודע, טקטית מדי, למרות שזה מאוד השתנה, מביאים את האיכות האינדיבידואלית.
שאגב, יש כל המאמנים הם איטלקים, חוץ מהמאמן של אודינזה.
אודינזה חוליו ולסקץ, בן 36, שאימן את אלקורקון, באמצע,
מקום 13 בליגה השנייה.
אודינזה של ממשיכים להמר שם, בשפחת פוצו, אבל זה מינוי מרתק מה שיש שם. רק אני אזכור, סמוקה סייחו, שמגיע ויראה שחקן הכי מרתק, אני חושב שהוא יכול להיות כוכב על בליגה האיטלקית, הוא רק צריך יציבות, יש לו יכולות אישיות פנומנליות, הוא גם שחק בארץ נגד מכבי.
אוקיי, בואו נראה את לאציו ורומא, בואו נדבר שנייה על לאציו ורומא. לאציו בעצם, לאציו סוג של, הייתה אמורה להחליף את סאביץ', כאילו והביאה כל מיני שחקנים שאמורים להחליף את סאביץ', אבל סאביץ' ככל הנראה יישאר, לך תדע, אולי ריאל מדריד תוציא עליו, כי הם רוצים הרבה מאוד כסף עליו, אז הם הביאו את ולון ברישה מזלצבורג, והם הביאו כל מיני שחקנים כאילו שאמורים...
מילן בדלה מפיורנטינה.
מילן בדלה מפיורנטינה, שהיה אמור להיות במילן בכלל, ואז הגיע ללאציו. לאציו, קבוצה שמאומנת על ידי סימאון אינזאגי, שהוא מאמן מצוין, הוא הרבה זמן עם הקבוצה הזאת, הם הפסידו באמת על הקצה את המקום בליגת האלופות. דרך אגב, פיליפו אינזאגי מאמן את בולוניה השנה, ואם הוא יישאר בקבוצה, אז הם נפגשים בדרבי אחים.
בבוקסינג דיי.
בבוקסינג דיי,
שזה,
כן.
שזה, אתה חג מולד, משפחה, כן. זה נפלא. וזה פעם ראשונה, אגב, העונה שיש מחזור בוקסינג דיי באיטליה.
כן, אז יהיה מעניין מאוד. מה לאציו? לאציו זה טופ פור? יחליפו, כאילו מה?
כן, לאציו תיאבק, אני חושב, על הטופ פור.
הם הביאו את הקרבי, בלם
הצ'רבי,
מסאוסולו.
בעצם מקום דה פריי שעזב לאינטר.
כן, אז הם כן עשו כמה החתמות מעניינות.
כן, אני חושב שתראה, לאציו, קודם כל בוא נזכיר, זה הקבוצה שהעונה שעברה, עברה את השברון לב הכי גדול, מחזור אחרון, אמרת אולימפיקו אינטר מנצחת 3-2, וכל הדרך שזה נעשה, שדה פריי, שכבר היה סגור באינטר, שם פספס בסוף. בסדר, בכל מקרה צריך לזכור דבר אחד על העונה שעברה, לאציו הייתה את ההתקפה הכי טובה, זה לא רק אימובילה, זה מכונה שכבשה 89 שערים, הוא יובה הוא 86, אז היא לא רק ההתקפה הכי טובה, גם מי שאוהב בכלל כדורגל וגולים, הרבה יותר שערים במשחקים של לאציו מכל קבוצה אחרת בעונה שעברה, ארבעה בממוצע למשחק, זה היה היסטורי, זה באמת אחד ההתקפות המרהיבות וקבוצה שכיף לראות.
הם טובים מספיק לטופ פור, כי הם גם השאירו את סאביץ'.
בדיוק, אז קודם כל לא השאירו, עדיין לא סופית, אבל כנראה שסאביץ' יישאר, ושאלה היא איך הוא יהיה, איזה גישה הוא יהיה, כולם ציפו שהוא יעבור, שזה היה מקפצה בטח אחרי המונדיאל, ומילן היו, אז מעניין לראות אותו.
רומא.
רגע, לפני רומא, אני רק אגיד ש... מה רציתי להגיד לך? לאציו, כן. שהיא פותחת את העונה לאציו, נאפולי אמרנו, ואחרי זה יש לה יובה בחוץ. זאת אומרת, היא יוצאת לפגרת נבחרות, שיכול להיות שתהיה מצב, לך תדע. אז כן, חובת הוכחה, אבל יש שם דרך, יש שם הרבה פצועים בתחילת עונה. אני חושב שתיאבק על הטופ פור, וכן. אינטר, הצפי הוא שאינטר.
עוד מה נגיע לאינטר, רומא מאוד מאוד פעילה בשוק העברות, מביאים כמה וכמה שחקנים, כולל סטיבן אנזונזי שאמור להחליף את דרוסי, חביר פסטורי שאמור להוסיף הרבה מאוד ניסיון וזה, ג'סטין קלייברט,
יוסטין,
יוסטון, כן. הוא אמור להצטרף לצוות מאוד צעיר ומעניין, שכולל גם את פטריק שיק ואנטה קוריץ' שהיא גם מדינמו זאגרב, הביאו בלם, סליחה לא בלם, את בריין קריסטנדנטה מאטלנטה.
השאר שמקובות מרחוק.
כן, והם... אוזביו, המאמן שלהם, דיפרנצ'סקו, הוא עושה רוטציה, יש להם סגל מאוד מאוד רחב, יש להם אגב, הם מביאים, מעבדים את אליסון, שוער הכי טוב באיטליה, אבל מביאים את אולסן, והם מאמינים במאמן שוערים שלהם, סברוני, שהוא מאמן שוערים מצוין, ששיפר הרבה שחקנים והרבה שוערים, האם הם יותר טובים מהשנה שעברה? כי אם הם יותר טובים מהשנה שעברה, הם יכולים, אתה יודע, לדגדג למעלה.
כן, רומא זו חידה, תראה, קודם כל רומא יש לה את מונצ'י, מנהל מקצועי, שאתה רואה...
שזה מסביר את הפעילות הרבה בשוק העברות.
בדיוק, וזה באמת, הקבוצה שאולי הכי כיפה לראות אותה בקיץ הזה מבחינת הפעילות. קודם כל צריך להזכיר, אמרת על אליסון שעזב ונעין גולן, ששחקן שהרבה מאוד הופתעו שהוא עזב, עוד עזב לאינטר, הוא לא הסתדר בפילוסופת הכדורגל של די פרנצ'סקו נאינגולן, גם אישית.
והוא אוהב את ספלטי מאוד.
נכון, וצריך להזכיר, ברומא הביאה גם את פסטורי. רומא כן ניסתה לחזק את החלק היצירתי, שאולי עוד שסלח עזב, לפני שתי עונות קצת נחלש. אז אמרת, קריסטנטה בעיטות מרחוק, פסטורי, אנזון, זה הרבה שחקנים שמביאים לה... אתה יודע, דיימנשנס אחרים, מעניין מאוד ההגעה של אנזונזי, מה היא עושה למעמד של דרוסי הקפטן.
דרוסי יש לו שנה על החוזה.
כן, והוא כבר אחרי השיא. בכל מקרה, רומא צריכה, אני חושב, אתה יודע, ליגת האלופות, מה שעשתה עונה שבע קשה להאמין שהיא תשחזר, זה היה באמת יופי של התעלות, ההתמקדות צריכה להיות בליגה, ודיפרנצ'סקו יצטרך לעשות אתה יודע, צריך את, את הרוטציות הנכונות, ולמצוא את ההרכב שלו, שכרגע אף אחד לא יודע מה הוא.
אוקיי, בואו נעבור לקבוצה, שאולי הכי יכולה להתחרות מול יובנטוס, אנחנו מדברים על אינטר, אינטר עם ספלטי, אינטר עם, עם סונינג, הבעלים של אחד מהחברות הקמעוניות הכי גדולות בעולם, הם מביאים את, אולי את השחקן הכי מעניין, הקיץ לאיטליה, מלבד רונלדו, לטורו מרטינז, שנתן קדם עונה פנטסטי, אבל גם, גם גבי גול נתן עונה פנטסטית, הם מביאים את, בעצם, יש להם, לא עברות ענקיות, אבל העברות מאוד מעניינות. גם נאי גולן שדיברנו עליו, גם את קייט בלד ממונקו.
ושליקו ודפריי בהגנה.
ושליקו ודפריי בהגנה. יש להם רוחב, כלומר, הם משחקים עם האגפים, הם הביאו את אסמואה מיובנטוס, ויש להם כמה כאילו כמה, קודם כל ספלטי הוא מאמן פנטסטי, עם מלא רעיונות, ואתה לא יודע בדיוק איך הוא משחק, ברגע שהוא נסגר על הרכב שרץ, זה יכול להיות הכדורגל הכי יפה שאתה רואה, כאילו גם רומא שלו תמיד שיחקה כדורגל פנטסטי, מרטינז ואיקרדי, זה אמור להיות מאוד מאוד מעניין, איך הדבר הזה עובד, אנחנו מדברים באמת על קבוצה, שלפחות מבחינת הסגל שחקנים שלה, זה סגל שחקנים שמדברים עליו כהטוב ביותר מאז הטראבל שהם זכו בו עם מוריניו ב-2010. אז מה הפרוספקטס מבחינתך?
תראה, כולם מדברים על מה הגיע. בואו נתחיל אבל מזה שאיבדה שני שחקנים שהיו חשובים בקמפיין שלה. ושוב, היא התגנבה ברגע האחרון.
את השחקנים.
כן, אז רק אני אגיד, התקרבה בשנייה האחרונה, היא תפסה את המקום על חשבון לאציו בקרב ישיר לליגת האלופות, וזה אפשר את כל ההתחמשותות, אבל שני השחקנים שעזבו, רפיניה שחזר לברסה וז'ואאו מריו שהוא ביובנטוס, שהם שחקנים שבחצי השני כן השתלבו, ומה שכן ספלטי רצה להכניס, זה קצת מהירות ואטלטיות בכנפיים, יש לו כבר את פרישיץ', אבל עכשיו יהיה לו את זה עוד יותר, עם ורשליקו כמובן גם כן בין היתר, נאי גולן שיהיה דינמו בקישור, השחקן הכי מעניין אבל כמו שאמרת זה לאוטרו מרטינס, כישרון ארגנטינה שרצו אותו, קבוצות אליט גם בספרד, אילטורו, אבל יש לו יחסים טובים עם איקרדי, זה מה שנקרא משחקי הכנה, יש לו שבעה משחקים בשבע, אחד גול אפילו יפה שראיתי מול אתלטי הוא נתן.
יש להם הרבה שחקנים בכנפיים שיכולים, גם פרשיט כן. שאנחנו יודעים, גם הם הביאו את פוליטאנו.
מתאו פוליטאנו בעיניי זה השחקן, מי שראה את ססוולו עונה שעברה, שחקן פנטסטי, נפולי כבר כמעט היו סגורים איתו, ואני חושב, שזה השחקן שיכול לעשות את הפריצה של העונה.
כן, ויש לנו קישור של בורוזוביץ', נאי גולן, חבורה של קשוחים.
ואיקרדי נשאר, שזה הכי חשוב.
כן, ואיקרדי נשאר, למרות שריאל מדריד עדיין רוצה אותו, לפי השמועות, פקה, זה לא יקרה כנראה, כמובן שוער טוב מאוד, אנדונוביץ', על פניו הם אמורים נפולי, התקציב החמישי הכי גדול, וזה קטע בגלל שהם היו הקבוצה השנייה הכי טובה באיטליה בשנים האחרונות, הם מאבדים את סארי, מביאים את קרלו אנצ'לוטי, שלפחות מבחינת תארים אירופאים הוא המאמן האיטלקי הכי טוב, האם ראית את השירים של אנצ'לוטי, שאנצ'לוטי שר, וזה חמוד מאוד, אוכל עם דאולורינטס, עושה שם, משחק איתו שחמט,
משחק איתו
קלפים,
גר במרכז העיר, והוא מנסה להתחבב על הקהל והכל.
הוא חי במרכז העיר אנצ'לוטי, שזה דרך אגב, הוא גר בשנה האחרונה בוונקובר, ועבר לנפולי, אני חושב שזה מעבר, אני לא חושב שיש מעבר יותר אקסטרים מזה, מה אנחנו צפויים לראות אותם?
תראה, אני שאחד הפרשנים האהובים עליי לכדורגל איטלקי, ג'יימס הורנקאסל, אמר שאנצ'לוטי מוצא את עצמו בעצם בסיטואציה קצת דומה למה שהיה בביירן, שהוא מגיע לאחרי מאמן מוערץ שעשה עבודת מיקרו אימון נהדרת, אז פפ גוארדיולה, עכשיו זה מאוריציו סארי, והרבה הרבה אנשים חושבים שאתה יודע שזה לא, קשה לראות את זה, מה הוא יכול לחדש לשחקנים האלה, איך הוא יכול להוסיף ולתרום, בייחוד שצריך להזכיר את התרומה ההתקפית המדהימה בשנתיים האחרונות של המרטנס קייחון שם, אינסיניה, אז השלישייה הזאת, אתה יודע, מה הם הלכו, והתחלת העונה שלהם, לאציו בחוץ, ואז הוא פוגש את מילן, האקסיט של אנצ'לוטי, כמובן המיתולוגית, אז שוב, הם יגיעו יכול להיות לפגרת הנבחרות נפולי כבר ביכולת בעיה, לא עונה קלה, אבל אבל שוב, אני חושב שנאפולי במצב אולי הכי רע מכל הגדולות בעיריית הפתיחה.
עדיין לא איבדו הרבה
שחקנים. אבל אנצ'לוטי יש לו משהו להוכיח, אתה יודע, הוא 10 שנים, הוא היה לך רק במועדוני צמרת, אם אין רק את הכוכבים הכי גדולים, עכשיו הוא צריך לעבוד באמת להיות מאמן, אז זה מרתק.
הם איבדו את ג'ורג'יניו לנאפולי, לצ'לסי, אבל הם לא איבדו את רוב הסגל, כאילו הסגל נשאר, אז יהיה מעניין לראות את זה. טוב, יובנטוס, דיברנו על זה הרבה עם למקה, אנחנו רואים שמתפתחת איזושהי שותפות בין רונלדו לדיבאלה, וקוראים לה
דיבאלדו,
דיבאלדו, דיבאלדאו או משהו כזה. רונלדו עבר ליובנטוס, זה נראה טבעי. הם היו, כתבתי על המשחק הידידות
בוילר פרוזה
שהיה מלא בפעם הראשונה בהיסטוריה שיש יותר אנשים אוהדים מבחוץ בעיר הזאת מאשר זה. אבל שוב, אני חושב שאם הם לא זוכים בליגת האלופות, אז זה לא שווה כלום, כאילו, אתה יודע, כאילו, מה, הם עסקו באליפות שמינית ברציפות, אז כאילו, בשביל זה הביאו את רונלדו.
אנחנו חיים במציאות מאוד עצובה, אנחנו לפני, פתיחת עונת 2018-19, ואנחנו פה בתוכנית שאנחנו לא חייבים לאף אחד שום דבר, אנחנו יכולים להגיד את האמת, המצב של הכדורגל האירופי, אוריאל, הוא רע מאוד. ליגה גרמנית סגורה מראש, ליגה צרפתית סגורה מראש, ליגה איטלקית, אתה יודע, כולנו, ההתלהבות אדירה מהגעת רונלדו, כן, אבל הוא לא מגיע לאינטר, הוא מגיע לאלופה 7 שנים האחרונות. בסופו של דבר, אתה שואל את עצמך איפה יש תחרות אליפות, אתה מתפלל שקלופ ייתן קרב לסיטי ושיהיה לך בספרד מעניין. אבל העונה שעברה, הליגה היחידה שהיה בקרב בכלל כלשהו, זה היה האיטלקית, וגם אז סוף יובה לקחה. אז זו השאלה, אתה יודע, זה נורא מבאס המצב הזה שיש כל כך הרבה קבוצות. שעד פברואר אין להם על מה לשחק מעשית, זאת אומרת, פריז, מה יש לה לעשות עד פברואר שמגיע הנוקאוט של ליגת האלופות? זה מצב לא בריא, אני חושב שהדיון, הרוב הגדול באיטליה, חושב שרונלדו עושה טוב לליגה האיטלקית, אבל כמובן יש גם אנשים, ולא מעט, שמדברים על זה, שמה, עכשיו היינו צריכים שיובה תהיה עוד יותר גדולה, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה...
כן, וכשאתה חושב על הכדורגל האיטלקי, קודם כל פארמה חוזרת, היה להם סיפור, אפשר להיכנס לסיפור הזה של פארמה מתישהו, אבל הסיפור עם פארמה, שאגב כמעט יורידו להם את הנקודות.
בגלל וואטסאפ.
כן, בגלל וואטסאפ, הודעה בוואטסאפ של אחד מהשחקנים, לשחקנים ששיחקו איתו פעם לפני זה, והוא אמר, take it easy on us, מה שנקרא, תתנו לנו, תתנו לנו.
כן, תהיו עדינים איתה.
קייבו, היריבה הראשונה של יובנטוס, גם כן, במצב של כאילו כמעט הורידו אותם ליגה, בגלל שהם הרוויחו כסף מזויף בעצם בשוק העברות השחקנים.
סיפור מדהים.
כן, הם עשו איזה
שחקנות. ניפחו מחיר של שחקנים ועשו מעל 60 מיליון יורו על שחקנים צעירים, וזה אגב עבוד...
אני חושב שזה מעל 25 מיליון יורו.
אני ראיתי, יכול להיות שאני טועה בזה, אני ראיתי 61 איפשהו, אבל הסיפור הוא שמי שחשף את זה, זה לא אף אחד חוץ מעיתונאי, שעושה תחקירים, אז... זה כבוד לעיתונות, זה כמעט הוביל, זה הציב אותם את בית הדין במצב שהם אמרו, אנחנו לא יודעים, אין לזה תקדים, מה עושים?
כן, הם בעצם, מה שהם עשו זה, הם קנו שחקנים ומכרו שחקנים, שאתה...
כמו שעושים סוחרים במנייה.
כן, אבל כאילו, ואתה לא יודע כאילו כל כך משולר, קייבו, וירונה...
וגם זה מאוד על הגבול שאם זה חוקי או לא חוקי, כי זה עסק.
כן, וקייבו זה קבוצה שהחמורים המעופפים, הם כאילו קבוצה רומנטית, שעלתה מהסריה הבי, ותמיד הייתה כזאת קבוצה שמנוהלת בצורה כזאת, ואתה רואה שזה, אגב, הרבה קבוצות גדולות לשעבר, נגיד ברי או מודנה וצ'זנה.
וינצ'נזה.
וינצ'נזה, הם הרבה קרסו כלכלית, הם לא קיימות יותר חלקן, אז אנחנו, כמובן היה את הסיפור עם פארמה, שהם קרסו לליגה, לסריה די, והם עלו ליגה, וצ'זנה, ומילן, שוב, מילן הגדולה בבעלות קרנון, אז אני לא יודע, אוקיי, רונלדו מגיע וזה חגיגה גדולה וכולי, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, זה מצב מאוד מבאס של הכדורגל האיטלקי, ואולי באמת יש לך, אתה יודע, את רומא ואינטר, ובטופ של הטופ זה נראה טוב, אבל השאר זה, אתה יודע, יש עוד הרבה דרך ללכת לפני שזה יהיה אפשר להגדיר את זה כבריא.
אני מסכים איתך מאוד, תוסיף לכך את העובדה שבליגת המשנה יש 19 קבוצות העונה הזאת.
נכון, נכון.
שזה גם כן הזוי.
שאגב, הם הגדילו את הליגות האלה.
הם הגדילו בגלל איזה תביעה של איזה נודניק אחד בשנות ה-90, שרצה יותר נציגות לכולם, ואז יצאה הליגה השנייה של 22 קבוצות, וגם הליגה הראשונה הוגדלה בזמנו. הדיבור, תראה, באיטליה כבר יש דיבור כמה שנים, גם של קלאודיו לוטיטו ושל דה לאורנטיס, אני מדבר על נשיאים של לאציו ונאפולי, וגם עוד אנשים בהתאחדות שמדברים על זה, שרוצים יותר איכות פחות כמות, להקטין את הסריה ל-18 קבוצות, ואתה יודע, הם אומרים, פרוזינון לקרפי, קבוצות שאין להם מקום מבחינה, אתה יודע, מבחינת כלכלית וזה. זה מאבק שכמובן יימשך, כי אתה יודע, אתה תמיד רוצה גם לתת צ'אנס לקטנות, והפוליטיקה בדמוקרטיה, מה לעשות, הקטנות הן יותר מהגדולות, אז זה ייקח זמן, אבל כן, יש המון בעיות מבניות בכדורגל האיטלקי, יש, כמו שאמרת, בעניין של הכספים והניהול, כמות המועדונים שפשטו רגל בשנה האחרונה, באמת פסיכי, ומועדונים גדולים, אמרנו, ברי, וינצ'נזה, מועדונים שהיו בסריה, שזנה, יש בעיה קשה, גם קרוטונה ששנה שעברה בקושי, אתה יודע, ובנבנטו שם. כן, יש לך באיטליה, אתה יכול להתגאות שיש שש, בעצם מועדון היום של שש קבוצות שרואות עצמם גדולות כמו באנגליה, אבל מתחת לזה
כן,
יש
אבל
בעיה.
אם באנגליה...
גם להזכיר שהסכם זכות השידור נחתם לפני הגעה של רונלדו וזה כן. פגע בהם בעצם.
כן, למרות שהם כן יקבלו בונוסים על פי מספר מנויים שיהיו בכל מיני חברות שזה, אבל בואו נסכם עם אנגליה, פציעה משמעותית של קווין דה ברוינה למנצ'סטר סיטי.
כן, אגב, מילה אחרונה שדיברנו על מועדונים קטנים, אז תראה את פרוזינון, יש לה יצאון בבעלותה, שמה שאתה לא יכול להגיד על כל האלה.
והם הביאו את ג'ואל קמבל.
כן, והביאו את ג'ואל קמבל, ופרוזינון הקבוצה מרתקת, שאגב, מי שטס לרומא, אתה יודע, שבליגה, זה הליגה הצפונית, הליגה האיטלקית, יש לך חמש קבוצות מרומא ודרומא, כן, רומא, לאציו, פרוזינון, קליארי מסרדיניה ונאפולי. וזהו, זאת אומרת, אין לך פעם, היה לך מסינה ורג'ינה, וכמובן קבוצות מסיציליה, ועוד, היום הדרום די חלש, אבל תשמע, קווין בואטנג חוזר לססוולו, זאת אומרת, חוזר לאיטליה.
נכון.
ובעיקר מלדיני חוזר, ובעיקר, אתה יודע...
זה הרבה קוסמטיקה, נגיד את זה ככה.
כן, יש רומנטיקה גם.
אם קונטה חוזר למילן, אז אנחנו יכולים לדבר, אבל בואו נקנח בפרמייר ליג, דה ברוינה פצוע, מה זה יעשה לסיכויי האליפות של ליברפול?
כולם אוטומטית אומרים, או, עכשיו לליברפול אולי יש צ'אנס. וואלה, אני מזכיר לך שאת ארסנל הם הסתדרו מצוין בלי דה בריינה. מה שזה כל כך טובה, שזה רק, אתה יודע, יש לה כמה משחקים שהיא צריכה אותו באמת.
כן, אגב, הם עכשיו הולכים לאיזה שישה משחקים מול העולות החדשות כן. וכאלה, איזה, מהעולות החדשות או העולות קודמות, הם הסתדרו בקטע הזה. מנצ'סטר יונייטד, מוריניו, אנחנו רואים שמה... אגב, אד וודוורד מגיע ומכנס את העיתונאים, והיה כתבה גדולה של דניאל טיילור הזה מהגרדיאן, שבעצם הוא אומר, מוריניו סיים את דרכו, אנחנו חוששים מהעונה השלישית שלו, אנחנו לא קנינו שחקנים שהוא רצה בגלל החשש שלנו שזה רכישות גדולות מדי בשביל לטווח הקצר, אז זה מעניין לראות מה יקרה שם בעונה הזאת, והאם מוריניו יצליח לגייס את השחקנים מאחוריו בשביל לעשות משהו, להתחרות בעצם על האליפות.
זה, אני לא רוצה למחזר את עצמי, אני מנסה כל הזמן להגיד דברים חדשים. אז מוריניו, אתה יודע, ההון שהיה לו, ההון הפוליטי, תראה כמה הוא הלך לאיבוד. הוא הגיע לריאל מדריד, לא מנג'נות, ריאל מדריד, הוא דרש שאיפה את ולדנו, שהוא יהיה המנג'ר של כל הסמכויות המקצועיות, להביא שחקן זה היו שלו. היום הוא מנג'נות, אתה אין לו בכלל, במצב שלו הוא אפילו לא יכול לבוא ולדרוש משהו, אבל יש משהו מאוד לא בריא ביונייטד, ואין מה לעשות, המאמן והנהלה, הם לא באותו כיוון, הם לא באותו ראש, והכתבה המצוינת היא שציינת של דניאל טיילור, שהוא הזכיר שם את כל הרשימת השחקנים שמוריניו רצה, ובמועדון אמרו לו, יש לנו שחקנים לא פחות טובים.
ויש בלקיפ התפרסמה כתבה שזידן רוצה לאמן את מנצ'סטר יונייטד.
ועוד מעניין, וחוץ מזידן, גם דווח יומיים לפני כן, שהם הולכים למנות מנהל מקצועי פעם ראשונה בהיסטוריה של המועדון.
שיש דיבור גם על מונצ'י, יש כל מיני דיבורים, אפרופו גם צ'לסי מחפשת מנהל מקצועי, אז ג'ורדי, חבל שחתמת בסין. קודם כל ברכות על ה... איפה רואים את המשחקים?
כן, אז ערוץ 1 משדר ליגה איטלקית וליגה ספרדית, ובליגה האיטלקית היא ערוץ חדש, שיש לו בינתיים בהוט ובפרטנר, אני מקווה שגם ב-YES יהיה אותו, ואז הכל בסדר. כן, הליגה האיטלקית אני הולך לפרשן בערוץ 1 עם אורי קופר והצוות הנהדר שיש שם, אז יהיו פרשנים ויהיה נחמד גם הליגה הספרדית כנראה למחאונה, וכיף, כי הליגה האיטלקית, אתה יודע, זה לא רק שרונלדו הגיע, וזה הסיפור הכי גדול של הקיץ, וזה לא רק שזה הייתה הליגה הכי טובה בעונה שעברה, זה גם המקום שלא היה לו מונדיאל בקיץ, אחרי 60 שנה הייתה לה לא הייתה, והרעב הזה לכדורגל...
אז הם היו עסוקים בבית משפט, כל הקבוצות היו בבית משפט בזמן שזה, אגב, מתי רונלדו מגיע לאיטליה? במחצית של הגמר, במחצית כן. של הגמר הוא נוחת, המטוס שלו נוחת, הכל במטרה להגן עליו, לשמור עליו, בשביל שלא...
והעסקה פורסמה ערב צרפת בלגיה, כן, אני זוכר
כן,
בחצי
כן,
גמר.
כן, אז הכל היה במטרה באמת להכניס אותו לאט לאט לתוך העניינים, למרות שזה מאוד קשה להכניס דבר כזה גדול לתוך העניינים.
והוא אמר כבר שזה מועדון יותר משפחתי,
כן, הוא אמר שאניאלי קנו אותו, כלומר הוא מדבר על משפחת אניאלי, שהמשפחה ששולטת בפיאט ושולטת ביובנטוס ואחת מהמשפחות העשירות ביותר באיטליה.
ואז היה אוהד ריאל שאחרי שהוא רונלדו קצת עקץ את ריאל, אז הוא בכה ושמעת מה הוא אמר, רונלדו כמה לא יפה, 10 שנים אני משקר בשבילך שאתה שחקן הכי טוב בעולם, אתה לא יכול קצת שקר פעם אחת בשבילי?
טוב מאוד, טוב חברים, נסיים עם הדבר הזה, תודה רבה לך מאזין יקר שנשארת והזנת לנו, תודה רבה לאלון פינקס שהיה איתנו, תודה רבה לך עמית לוינטל,
תודה לך אוריאל דסקל,
ואנחנו נתראה שבוע הבא, ביי.